כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
הערב במהדורה המרכזית, רק בשעה 6:30 לפנות בוקר, הסתיים הדיון בהרכב הוועדה המסדרת בכנסת. אחר הצהריים הבושה מגיעה לכנסת. חברי סיעת מרץ הקריאו עדויות חמורות נגד חיילים. חבר הכנסת החדש שרון גל קרא לעברם, אתם משטפים, לכו לעזה, והוצא מהדיון במליאה. שוב רעידת אדמה בנפאל, 7.4 בסולם ריכטר, 30 ישראלים עדיין מנותקי קשר, ושוב שליח חב"ד הרב חזקי ליפשיץ הוא זה שנמצא במקום בכדי לסייע ליהודים ולישראלים שנמצאים במצוקה. בסיעות החרדיות נושאים עיניים לחוק הנורווגי שיוכל לשחרר שרים לעבודתם וח"כים נוספים למשכנם. האם יצליחו להעביר את החוק הזה, והאם יצליחו בפעם הנוכחית להכניס אליו גם כן סעיף בנוגע לסגני השרים? הגיוס לצהל, נתונים חדשים מתפרסמים על עלייה של כ-20%, אבל עדיין גורם ביטחוני בכיר אומר לא בכפייה, הכפייה היא זו שמפריעה להתקדמות שלנו בשלבים האלה של הגיוס. ולראשונה יש ויגדוי לחדשה על שם קהילת וילנה בנשיאות מרן הרב קנייבסקי. על כל אלו ועוד במהדורה המרכזית הערב. המהדורה המרכזית, עורכת אותנו אסתי פלד, טכנאי מנדי אור, אני מני גרה, פותחים הערב עם הרב משה גפני, שלום, ערב טוב.
טוב.
הרב גפני איתנו?
כן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. היום הזה בכנסת עוד איך שהוא עובר אך ורק בקריאות בעייתיות מבחינת ימין ושמאל, אבל אתמול למעשה דיונים ארוכים, למעשה עד לפנות בוקר, יכול אולי קצת ללמד אותנו לקראת מה אנחנו הולכים בממשלה הקרובה.
כן, מה שמדובר החל מיום שני ועד יום רביעי בעזרת השם, ככל הנראה יאושר החוק של הגדלת מספר השרים בממשלה ומספר הסגנים. החוק אומר שמה שנקבע בכנסת הקודמת יידחה לכנסת הבאה, וממילא יהיה אפשר למנות יותר שרים, הכוונה למנות 20 שרים במקום 18, ויותר סגני שרים, ולאחר מכן ראש הממשלה יציג את ממשלתו החדשה, שזה ככל הנראה יהיה בתחילת שבוע הבא.
תחילת שבוע, אנחנו יודעים לומר באיזה יום לערך, או
לא,
גם
זה ההחלטה שלו. הוא יכול להציג את הממשלה גם ביום חמישי הזה, שככל הנראה הוא לא יעשה את זה. הוא יכול ביום ראשון, יותר סביר שזה יהיה ביום שני.
עכשיו, מבחינת יהדות התורה אל מול הליכוד, כל העניינים מסודרים, הכל חתום, סגור ומסודר?
אנחנו חתמנו על הסכם קואליציוני, ובהסכם הקואליציוני מופיע הסעיף הזה של האפשרות החוקית להרחיב את הממשלה, להרחיב את מספר הסגנים. גם אנחנו מקבלים סגן באותה הגדלה, חבר הכנסת פורש אמור להיות סגן שר החינוך, ואם לא ההגדלה הזאת אז הוא לא יכול להתמנות. אנחנו גם חלק מן העניין הזה, וכן, אנחנו ששת חברי הכנסת אמורים להצביע בעד כמו 61 חברי הקואליציה.
אוקיי, מה בנוגע לחוק הנורווגי שמדובר בכל קדנציה מחדש, חוק שיאפשר לשרים ואולי הפעם גם לסגני שרים להתפטר ולפנות את מקומם לחברי כנסת נוספים שיכנסו לעבודה, בפרט עכשיו שהממשלה היא ממשלת 61, בעוד השרים או הסגנים יהיו עסוקים בעבודתם, הח"כים יוכלו להיות זמינים לכל קריאה להצבעה בכנסת?
לא זאת הסיבה, אבל היא לא רלוונטית, הסיבה לא רלוונטית. הפעם מדובר על חוק נורווגי קטן, כפי שהוא מופיע בהסכמים הקואליציוניים, או כפי שזו הכוונה של אלו שמדברים על חוק נורווגי. בעבר חוק נורווגי היה חוק נורווגי ממש, היו כל מי שהיה נבחר לשר, היה באופן אוטומטי מתפטר מן הכנסת, ובמקומו היה נכנס או היו נכנסים הבאים אחריו ברשימה, אלא אם כן הוא היה מתפטר מחברותו בממשלה, ואז הוא היה חוזר להיות חבר כנסת, ואותו חבר כנסת שנכנס במקומו היה מתפטר או מפוטר מן הכנסת. לא על זה מדובר היום. היום מדובר על חוק נורווגי קטן, רק סיעה שהיא עד 12 חברי כנסת, יכולה רק שר אחד להתפטר, וזה תלוי ברצונו, זה לא באופן אוטומטי. אם יש שר בסיעה שמתפטר ואחד בלבד, חלים עליו הכללים של החוק הנורווגי, שכל עוד שהוא שר והוא התפטר מן הכנסת, הבא אחריו ברשימה נכנס, ובמקומו, ובמידה והוא חוזר חזרה והוא לא ממשיך להיות שר, הוא חוזר להיות חבר כנסת, וזה שנכנס במקומו מתפטר. ואנחנו דורשים שזה יחול, אותו חוק נורווגי קטן שחל על שר, יוכל לחול גם על סיעה אחת ועל מקרה אחד בהתפטרות של סגן שר.
הדרישה הזו מעוגנת בהסכם, או שזו דרישה
לא בעל מעוגנת, פה? לא, היא לא מעוגנת בהסכם, אבל היא תביעה שאני העליתי אותה כמה פעמים, ואני גם דיברתי עם ראש הממשלה. אנחנו עומדים על זה בתוקף, ואני מקווה שכאשר זה יגיע לחקיקה, זה לא, אין לזה השלכת רוחב, זה לא מפריע לאף אחת העשיות שנמצאות בקואליציה, שהם אמורים להצביע בעד החוק הנורווגי הקטן בכלל. אין שום סיבה בעולם שלא יצביעו גם על סגן שר.
אנחנו רואים איזו מתקפה יש בישראל על הרצון כביכול להרחיב את הממשלה, כן, לתקן את התיקון הקודם. אתה לא מצפה שמתקפה שכזו תהיה במידה וחוק נורווגי יעבור, וממילא שוב יציגו את זה כביכול כבזבוז כספים?
לפי המגמה המסתמנת תהיה התקפה בכל מקרה, בכל צורה, בכל דרך. אני לא מעריך שזה ייקח הרבה מאוד זמן, אני לא חושב שזאת אופוזיציה הומוגנית ושדרכיה שוות, אבל הצביעות בעניין הזה של הרחבת הממשלה היא צביעות ממש, מכיוון שרק לפני מספר חודשים הממשלה הקודמת מנתה 23 שרים וסגני שרים ללא הגבלה, 8 סגני שרים היו בממשלה הקודמת, ומה שאנחנו מבקשים היום זה להכיל את החוק של צמצום מספר השרים ל-18, ושעכשיו התמנו רק 20, שזה יחול מהכנסת הבאה. ואני זוכר במשך כל הקדנציות, תמיד דיברו על צמצום מספר השרים, צמצום מספר הסגנים, ותמיד דחו את זה לכנסת הבאה. אין אפשרות כנראה להרכיב קואליציה יציבה מבלי שיהיו יותר שרים ויותר סגני שרים. לא זאת הבעיה, לא שם הנושא שעליו צריך להיות מדובר, אבל אני מקווה שהשרים לא יהיה להם במכוניות שלהם בר עם השקעות, כפי שהתברר בשרים של יש עתיד, שמלבד אותם הרבה שרים, ומלבד אותם מוציאים כספים, כפי שהם טוענים היום, הם גם התנהגו ברעבתנות כזאת של הרבה מאוד כסף, גם במכוניות שלהם שהיה בר עם השקעות, וגם מסיבות שהם עשו גם במשרד האוצר, בהיות יאיר לפיד שר האוצר, וגם במשרד החינוך. אנחנו זוכרים את מסיבת פורים המפורסמת, שהבאתי את זה במליאת הכנסת, פשוט בזבוזי כספים. אני מקווה שהפעם זה לא יקרה, ושר שיתמנה לשר יעסוק רק בעניין של השרות שלו, ולא יבזבז כסף על דברים שאינם רלוונטיים לתפקידו.
אוקיי, אז נחזור לעניין החוק הנורווגי. אתה אומר, אתם מקווים שגם הפעם הנוכחית גם סגנים יוכלו להתפטר, אבל למי כוונתך כשליצמן למעשה מבהיר בצורה ברורה כי הוא לא מתכוון לעשות זאת?
הכל תלוי ברצונו של מי שמוכן להתפטר. אנחנו מבקשים לאפשר למי שמוכן לעשות את זה, לאפשר לו להתפטר, עם סיבה שאנחנו נופלה לרעה. אנחנו גם מפלגה בקואליציה, ואצלנו אין שרים כידוע, אצלנו יש רק סגני שרים. צריך לאפשר לסיעה, למי מחברי הסיעה, אם מישהו ירצה להתפטר, שהחוק יאפשר לו, כמו שהוא יאפשר גם לכולנו של כחלון, וכמו שהוא יאפשר לבית היהודי, כמו שהוא יאפשר לשס, צריך לאפשר גם לנו מבחינה עניינית. אני חושב שזה צודק לעשות את זה, ואני מקווה שכך יהיה.
מה זה לאפשר? אתה מקווה אבל שאחד החברים פשוט יתנדב ויאמר, כן, הנה, אני עושה
את זה? נעביר את החוק ונדבר על זה. קודם כל יהיה שיאפשרו לנו לקיים את הדיון הזה, ושיאפשרו לכל אחד מחברי הסיעה, מי שמכהן כסגן, אם הוא ירצה, שהוא יוכל להתפטר, אם הוא לא ירצה, החוק לא מכריח אותו.
תראה, אתה יודע, בכל יום מחדש מגיעות אליי פניות, בעיקר עם בוחרים מכיוון של דגל התורה, שמרגישים מאוכזבים ואולי אפילו מקופחים אם נשאיל את המילה הזאת.
אני עניתי על השאלה הזאת, לא צריך לדוש בזה יותר. מה שאנחנו מבקשים ואנחנו עומדים על הדרישה הזאת בתוקף, לאפשר לנו, כמו לכל סיעה אחרת, ההבדל בינינו לבין האחרים זה שאנחנו לא לוקחים שרים, ואנחנו לא צריכים ללכות בכפליים, לאפשר לנו, אם אכן מישהו מחברי הסיעה רוצה לעשות את זה, וזה תלוי ברצונו, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, לא צריך לחזור על העניין הזה, נגיע לחוק הנורווגי, ואני מקווה שברגע שיתחיל הדיון על החוק הנורווגי, אנחנו נוכל להכניס גם את הנושא של סגן שר, ואז אנחנו אולי נקיים את הדיון אצלך, אם מישהו רוצה להתפטר או מישהו לא רוצה להתפטר, אבל זה לא רלוונטי עכשיו לדיון הזה.
אז נעזוב רגע את המתנדב והמתפטר. אני רוצה שתאמר איזושהי מילה לבוחרי דגל שמצפים ומייחלים לשמוע איזו אמירה, מה שהם רואים כביכול כמשהו שהוא לא צודק, לא שוויוני. הם מדברים גם על מספרים שהוכחו בבחירות.
בוחרי דגל.
שנייה, אני לא יודע... גפני, אני אשלים את השאלה. הם מדברים על הוכחו שבבחירות, דגל התורה הצליחה להביא מספרים של 130 אלף קולות או 140 אלף קולות מהסך הכולל של יהדות התורה, והנה בחלוקה הפנימית, 4-2, בוא תאמר להם ישירות אותה, כיצד אתה מגיע את התחושה.
היות בוחרי דגל הם אנשים אינטליגנטים. אני יודע במי הם מדובר, וגם אתה יודע במי הם מדובר, גם אני בוחר דגל. אנחנו נושאים באחריות על כל מה שקורה יחד עם החברים שלנו. לצערי הרב התוצאה הייתה כפי שהייתה, אני קיוויתי שהתוצאה תהיה שונה. ואנחנו בראש ובראשונה רוצים שנוכל לחיות בארץ הזאת, הציבור החרדי. אנחנו נושאים באחריות על העניין הזה, ולכן אנחנו ממוקדים עכשיו כולנו, ללא יוצא מן הכלל, ובוחרי דגל יודעים את זה. אנחנו ממוקדים כולנו בנושאים המהותיים, הרציניים שעכשיו אנחנו עוסקים בהם. וכל עוד שהבעיות הללו לא ייפטרו, ואני מקווה שהם ייפטרו מהר, אנחנו עסוקים בזה, ואת החשבון שאנחנו, יש לנו רק שני חברי כנסת, לאגודת ישראל יש ארבעה, אנחנו עושים בליבנו, ואנחנו מקווים שבסופו של דבר זה ייפטר.
ייפטר מעצמו?
דיברנו מקודם על חוק נורווגי, לא?
אז אתה כן מקשר בין שני הדברים.
אני לא מקשר שום דבר, עניתי לך תשובה על השאלה הזאת, אנחנו עכשיו עוסקים בעניינים המהותיים, וכך אנחנו נוהגים, ואני מקווה בעזרת השם שהבעיות של חוסר השוויון ייפטרו.
אוקיי, אז בוא נדבר על עניינים מהותיים. חלק מהאמירות שלך בימים האלה זה לעניין תקציב של המוסדות החרדיים, שאתה מזמן כבר מבקש להכניס את זה בצורה מסודרת לתקציב המדינה, ולא לבקש כל פעם טובות וחסדים. האם יש הפעם סיכוי להגיע אל היעד הזה?
אנחנו, כאשר אני הייתי יושב ראש ועדת הכספים, תקציב הישיבות שתמיד כיכב בהסכמים הקואליציוניים והיה חלק מן העניין של כמה כסף נותנים וזה תמיד היה צריך להעביר העברות, ארבע פעמים היו תוקפים אותנו בעיתונות החילונית, פעם כאשר היינו מחליטים על זה בהסכם הקואליציוני, פעם כשזה היה מגיע לאישור הממשלה, פעם שלישית כשזה היה מגיע לוועדת הכספים, פעם רביעית כשהיינו מאשרים את זה בוועדת הכספים. תקציב הישיבות כבר לא מככב שם, הוא נמצא בבסיס התקציב, והבעיה הזאת מבחינת תקציב הישיבות נפתרה. אני אמרתי, ואנחנו גם כאשר פנינו ב-2012, ביקשנו שהסעיפים הנוספים שמופיעים בהסכם הקואליציוני, שזה הנושא של תקציב תלמודי התורה, החינוך העצמאי, הסמינרים, הפנימיות, הסעיפים הללו שיהיו גם כן בבסיס התקציב, אנחנו גם ביקשנו את זה, סיעת יהדות התורה ביקשה את זה במכתב בשעתו, אני אמרתי את זה בדיון בוועדת הכספים, של השנה הבאה, זאת אומרת 2013, אנחנו נכניס את זה בבסיס התקציב, כפי שידוע לכולם, ב-2013 כבר לא היינו בקואליציה, ואנחנו אמורים לפנות עכשיו במכתב, וכל חברי סיעת יהדות התורה, קיבלנו החלטה אתמול, שאנחנו מבקשים שאת ה-120 מיליון שקל הללו, שמחולקים לסעיפי התקציב כפי שמניתי אותם, אנחנו מבקשים שזה ייכנס לבסיס התקציב, אנחנו לא מבקשים את זה יותר, ואני מקווה שאכן כך יהיה. אלה הנחיות היועץ המשפטי לממשלה שהן משתלבות לחלוטין עם התביעה שלנו. אני מאוד מקווה שזה יהיה בבסיס התקציב, לא שיעשו לנו את זה בטובות ובהסכם קואליציוני, ואנחנו רוצים את זה בדרך של כבוד.
דרך של כבוד, אבל הניסיון רב השנים שלך מלמד שבדברים האלה, כשמבקשים בצורה יפה, בלי לעשות איזשהו שריר, לא כל כך מצליחים.
אני לא יודע אם זה הניסיון שלי אומר. הניסיון שלי אומר שצריך להיות, לנהוג בעניין הזה בחריצות, בעקביות, בהתמדה, לא להסיק ולא להרפות מהעניין הזה. אני אומר לך, הנה הראיה מתקציב הישיבות, ואני מאוד מקווה ומאוד אפילו מעריך היום שאנחנו נצליח בזה וזה ייכנס לבסיס.
אז זו בשורה טובה.
הבשורה לא בידיים שלי, האוצר, משרד האוצר, יש שם חלקים מפקידיו שמעוניינים שזה יהיה בדרך שבה זה מתקיים היום, לשעה זה בידיים שלהם ולא תמיד הם מעבירים ולא תמיד מעבירים בזמן, הם לא כל כך מעוניינים למיטב ידיעתי שזה יהיה בבסיס. אבל אני מקווה שאכן כך יהיה, ואנחנו נוכל להצליח הפעם, והכספים הללו יהיו, כפי שאמרתי, גם בדרך של כבוד, גם בבסיס, וגם ידעו מראש כמה כסף יש בכל תקנה תקציבית כזאת.
אוקיי, אם אפשר, איזושהי אמירה של הכתב שלנו בשמחה אתמול, כתבנו גואל וקנין, שאומר כי דווקא אתה בניגוד למה שכולם חוששים מסיכויי הישרדותה של הממשלה הזו, דווקא אתה מבחינתך רואה איזשהו אור או איזשהו משהו חיובי בממשלת 61.
אני לא חושש מהעניין, אני סבור שצריך להרחיב את הממשלה אם אכן רוצים לעשות רפורמות לטובת האזרחים, ולא להיות תלויים על חודו של קול, צריך להרחיב את הממשלה, אבל אף על פי כן, כל עוד שזה לא קורה, הממשלה היא ממשלה של 61, בניגוד למה שיש כאלו סבורים, שהממשלה לא יכולה להתקיים, או לא יכולה להעביר דברים, זה טעות, היה בעבר כמה פעמים, בקואליציה צרה, אפילו בקואליציית מיעוט, אבל אנחנו לא מדברים על קואליציית מיעוט, אז כל אחד מרגיש יותר אחריות, והקואליציה הזאת יכולה לשרוד, אני גם רואה ברכה בעניין הזה, שליברמן לא נמצא בקואליציה, הוא בעצם זה שיצר לנו את הבעיות, גם בכנסת ה-18, ששם היה צריך להאריך את חוק טל, והיה הסכם קואליציוני על זה, והוא הפר את ההסכם הקואליציוני, והוא גרם לכך שהתחילו הבעיות עם חוק הגיוס, והוא יוצר אנדרלמוסיה בתוך הקואליציה, אז ישו בחוץ, אני מקווה שכל ה-61, כפי שכולם התחייבו, יהיו בעניינים שלנו הם מאוד חשובים, כמו שאנחנו נהיה בעניינים של מה שחשוב להם, שאנחנו נוכל להעביר דברים ושהקואליציה הזאת תוכל לפעול ולא במדיניות הזיגזג של ליברמן שאני יכול, בעניין הזה אני בדיעבד שמח שהוא בחוץ.
הזכרת את חוק הגיוס והנה נתונים שמתפרסמים היום, 2400 מתגייסים חרדים, כלומר כן עלייה בסופו של דבר, אם כי לא עלייה שהצבא היה רוצה לראות בדרך ליעדים שלו, אבל בכל אופן יש כן עלייה במספר המתגייסים החרדים למרות כל מה שראינו ולמרות ההתנהלות של לפיד אל מול הציבור החרדי.
טוב, אני לא אקה, אני לא אגב כוח אדם בצהל. אני התפקיד שלי בכנסת זה לדאוג לכך שתלמידי ישיבות שיוכלו ללמוד. ועל זה אני עובד, הנתונים של צהל הם לא מענייני.
ובכל זאת?
בדיוק מה שאמרתי, בלי בכל זאת. אני נשלחתי לכנסת בין היתר כדי לדאוג שתלמידי ישיבות שתורתם ומנותם יוכלו ללמוד.
טוב.
ואת זה אני עושה במשך הרבה מאוד שנים, ברוך השם גם מצליח.
ברוך השם, אנחנו נאחל לך גם כן שתמשיך להצליח בעניין הזה. חבר הכנסת גפני, לסיום עוד עניין אחד של הימים האחרונים, איזשהו דרישה שחבר הכנסת אייכלר בעניין התפקיד שלו, כן מקבל או לא מקבל, אבל בפועל ברקע נשמעה איזושהי ביקורת על ההתנהלות של צוות המסע ומתן. מה יש לך לומר בעניין?
צוות המסע ומתן עשה באמת עבודה יוצאת מן הכלל, כולם עודים בעניין הזה. אגב, אתמול הייתה ישיבת סיעה, כל חברי הסיעה ללא יוצא מן הכלל, כולל הרב אייכלר, מאוד שיפחו את ההסכם הקואליציוני שאליו הגענו. אגב, משלמים מחיר על אחריות, לנו יש אחריות, אנחנו ישבנו 17 ישיבות, לא השארנו סעיף, או כמו שאומרים, לא השארנו אבן על אבן שלא נדון בנושא של האפליה ושל הפגיעה בציבור החרדי, בנושאים חברתיים שונים. את ההסכם שלנו העבירו גם מפלגות אחרות, גם בסיעת ש"ס, כשאתה רואה את ההסכם הקואליציוני, אתה רואה חלק גדול מההסכם שלנו, וזה בסדר, אנחנו גם תיאמנו העמדות, אפילו בבית היהודי יש סעיפים שהם נלקחים מההסכם שלנו, וגם על כך אנחנו מברכים, ואנחנו לא חתמנו על זה לפני שלא קיבלנו כולנו אישור מגדולי התורה, מכל גדולי התורה. אני גם הייתי אצל האדמור מבל, זה שליטה בשבוע שעבר, מאוד שימח את ההסכם. אין לי הערכה ואין לי אפילו צלצילו של ספק שאימי מבין חברי עשייה, מכל חברי עשייה ללא יוצא מן הכלל, שלא יתמכו בהסכם הזה, כך גם נאמר בישיבת עשייה, והתמכו גם בהתחייבויות שיש לנו בעקבות ההסכם הזה. אני לא מעלה בדעתי שיכול להיות משהו אחר.
חבר הכנסת, הרב מוישה גפני, יושב ראש דגל התורה, תודה רבה, ערב טוב.
תודה רבה לך, ערב טוב.
מהדורה מרכזית פרסומות וממשיכים עם שאר ענייני היום.
המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
שבנו, ערב טוב לחבר הכנסת הרב בן דהן.
ערב טוב מורך.
סגן שר הביטחון, זה התפקיד המיועד?
בעזרת השם, כן.
אתם כבר עמלים בעניין הזה? כלומר חפיפה או דברים של פרוצדורה בדרך לתפקיד?
לא, לא, ממש לא. נחכה בסבלנות עד שהממשלה תאושר. יהיה זמן לטפל בכל הדברים האלו.
אז מה בינתיים?
נשים ללמוד. חוץ מזה, אני עדיין בינתיים סגן שר לשירותי דת. יש לי עוד כל יום, יש הרבה מה לעשות.
כלומר, בימים האחרונים עדיין אתם עושים פעילות במשרד לשירותי דת, כי אתה יודע, אתמול דיווח כאן עורך מרכז העניינים על איזשהו משהו שעשיתם ברגע האחרון במשרד לשירותי דת, העברתם תקציב באפשרות לרב שהוא יוצא צבא לקבל שכר יותר מרב קהילה שאיננו יוצא צבא.
צר לי שהוא, מי שאמר את המידע הזה, הוא פשוט לא נכון. זה תקנות לרבני קהילות שעובדים עליו למעלה משנה, כמעט שנה וחצי.
בכל אופן נכנס לרשומות, אבל רק, אתה יודע, ממש...
כן, בסדר, והפרסום ברשומות זה הקצה של הקצה, אבל זה תקנות שאנחנו עובדים עליהן למעלה משנה, כמעט שנה וחצי. זה לוקח הרבה זמן, נכון? מדינת ישראל יש לה, ברוך השם, הרבה משרדים, ויש הרבה אנשים שצריכים ללמוד ולהכיר כל דבר כדי... לפני שמאשרים אותו, תהליכים הם ארוכים.
אז תסביר לנו רגע את ההיגיון. למעשה רב עבור הפעילות שלו כרב, שהרי על זה הוא מקבל שכר, איזה תוספת ערכית יש לתפקידו כרב עם זה שהוא עשה שירות לאומי או אזרחי? מדוע צריך לשפות אותו בשכר נוסף על כך?
לא, אתה פשוט מצדד דברים לא נכונים. אני אסביר לך. התבחינים קובעים שתינתן עדיפות לרב או לקהילה שרובה יוצאי צבא. זה אומר, בוא נניח שאנחנו מפרסמים עכשיו קול קורא לקהילות, מי מעוניין להיות רב קהילה או מי מעוניין להתקשר עם המשרד כדי לקבל סיוע. נניח שלמשרד יש תקציב ל-50 קהילות ומגיעים 70 בקשות. אז אחד הפרמטרים לבחינה איך בוחרים מתוך ה-70, 50, עדיפות לרב שיוצא צבא, אבל זה לא הפרמטר היחיד. יש פרמטרים שתלויים בגודל הקהילה, במיקומה של הקהילה. אינו דומה קהילה באופקים או בנתיבות לקהילה בירושלים. אינו דומה קהילה של יוצאי אתיופיה שתקבל עדיפות גבוהה על קהילה שאיננה יוצאת אתיופיה. יש הרבה מאוד פרמטרים. בין הפרמטרים הוסכם גם פרמטר אחד בלבד. זה לא קשור לגובה השכר, זה קשור אך ורק לעדיפות שיש, אם יהיו יותר קהילות מהתקציב. אני חושב שהמצב יהיה הפוך, שיהיה יותר תקציב מאשר קהילות שמוכנות, אבל זה כמובן דבר שיבדק בעתיד על ידי מי שימלא את מקומי במשרד לשירות הדת.
אז מי שימלא את מקומך הוא למעשה מי שאתה מילאת את מקומו, שהוא חבר הכנסת מרגי. אתה יודע, גורמים שונים בשס בימים האחרונים אומרים שההצלחה שלכם במשרד לשירותי דת היא רק בעקבות התשתית שהם הכינו במשרד לשירותי דת בקדנציה הקודמת.
בסדר גמור. אם מישהו רוצה להתהדר בדברים הללו, שיהיה, אין לי שום בעיה. אני רק חושב אם זה כך, כל אחד הרי יכול להסתכל ולדעת שבמשך 11 שנה לא מונה אף רב אחד בהתיישבות העובדת. אם אתה חושב שזה פתאום הפשיל היום, בשנה וחצי שאני הייתי, בסדר. אז מי שחושב, רוצה לקחת לעצמו קרדיטים, שיהיה רב, ואני בוודאי לא מתנגד.
אני לא הבנתי מה אתה מסביר. המינויים האלה לרבנים בהתיישבות שנכנסו לתוקף בעת תפקידך בוצעו אך ורק בזמנך, כי הרי מקודם הסברת לנו שלוקח זמן בישראל לבצע תהליך.
אם היית מכיר את התהליך במקרה הזה של רבני התיישבות, זאת דוגמה שנתתי, היית רואה שזה הליך שבמשך שנים הייתה הסכמה למינוי רבני קהילות, אלא שהיה ויכוח עם רבני ההתיישבות. היה ויכוח עם רבני ההתיישבות, כיוון שאחד התנאים הוא שרבני ההתיישבות צריכים לגור במושב שלהם, ואם הם לא יבואו לגור תוך שנה מיום המינוי, אז המשרד יפסיק להעביר תקציב עבורם. והייתה גם דרישה נוספת שנוגעת לדיווח לרבנות הראשית לישראל על הפעילות שלהם פעם בשלושה חודשים, והמשרד לא הגיע להסכמות, ולכן גם לא מונו רבנים. לעומת זאת, בזמני אתה רואה שהגענו להסכמות עם המשרדים האחרים, ולכן מונו רבנים. זה הכל.
אתה מזכיר הסכמות, ואולי העניין הזה של ההסכמות זה יהיה גם סוד ההצלחה בקואליציה הבאה, הרי כל אחד ואחד מהחברים בכנסת, בממשלה, יהיה חייב להיות לויאלי לפחות לחבריו. מה אתה היית ממליץ, או מי היית רוצה לראות אפילו בתפקיד הזה שלך כסגן במשרד הדתות, כסגן שמנהל בפועל? אנחנו שומעים בשס שאין כל כך קופצים על העניין הזה.
אני יכול לומר לך, אני לא מנהל את סיעת הבית היהודי, וקל וחומר שאינני מנהל את סיעת שף, וסיעת שף תבחר לעצמה את מי שחושבת שהוא ראוי. אני כבר אמרתי בבוקר במקום אחר, שאם יש לסיעת שף קושי במציאת מועמד שראוי להיות סגן שר הדתות, אני מוכן להקל עליהם ולעשות איתם החלפה, לתת להם את תפקיד גם שר במשרד הביטחון, ולהתחלב ולהיות סגן שר במשרד לשירותי דת.
הנה, הם כבר מצלצלים לעשות את הדיל הזה, סגן שר הביטחון מול סגן שר הדתות?
עדיין.
זה מה שאתה מציע, למרות שבתפקידך בסגן שר הביטחון יש לך איזושהי שליטה לדברים שמאוד מאוד חשובים לציבור המתיישבים, כמו המינהל האזרחי וכדומה, שיש הרבה טענות בין המתיישבים על ההתנהלות של המינהל.
קודם כל אין לי שליטה על שום דבר. אנחנו לא אין שליטה, יש לנו אחריות.
אחריות, נקרא לזה אחריות, בסדר.
כן, ואני בוודאי שבעזרת השם אני אעשה את כל מה שאני יכול כדי לעשות את תפקידי כסגן שר הביטחון בדרך הטובה ביותר, ואם אני אוכל לסייע ליהודים שגרים ביהודה ושומרון, ואפילו במעט, בוודאי זה יהיה בשבילי הישג גדול, אני אשמח לעשות את זה.
אנחנו היינו רוצים להמשיך איתך את הרעיון הזה, כי יש עוד לפחות עוד עניין חשוב שאותו היינו רוצים לשוחח איתך, וזה היה מערכת היחסים למעשה בין המפלגות החרדיות לבית היהודי, מערכת יחסים שהייתה לא הכי נעימה, נקרא לזה כך, בקדנציה הקודמת. כיצד ניתן להביא לכך שההדורים יישרו ושהאחווה תשוב לשרור, לפחות מבחינה פוליטית, לפחות מבחינה מערכתית, כשנבחרי הציבור יצליחו להשכיל וללכת בין הטיפות ולהגיע למכנה משותף ולא למקומות של פיצוצים?
אני מאוד 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 מקווה שזה מה שיקרה, לפחות כל מה שתלוי בי ומבחינתי, אני אשמח לשתף פעולה עם כל נציגי המפלגות החרדיות. בכל תחום שהוא.
לשתף פעולה, אבל כמובן היה, אתה יודע, גם להתגמש בדרישות, בדברים שהם מפיצים.
אתה שמעת ממני דרישה? אני אמרתי איזה דרישה בכלל? שאלת אם אני מוכן. אני אומר בוודאי שכן. אני לא מעלה עדיין שום דרישה. אני מקווה מאוד שגם נציגי המפלגות החרדיות יאמרו את המשפט שאמרתי. ואם זה יקרה, בעזרת השם, אני מבטיח שעולם התורה ועולם הרבנות ועולם היהדות רק ייהנה מכך.
כל הבעיה היא במשפט הזה שאתה אומר, שאתה מצפה שהם גם יאמרו? כאן זה מתחיל ונגמר, אותה הצהרת נכונות.
אתה רוצה שאני אשתף פעולה עם עצמי? לא הבנתי מה שאתה רוצה. מה, אתה שואל אותי האם אני רוצה לשתף פעולה עם המפלגת? אמרתי לך כן. אני אומר כדי שזה יקרה, כדי שגם הם יהיו מוכנים, ואז נשב ביחד ונקיים שיתוף פעולה. אני לא יכול לעשות את זה עם עצמי.
זה ברור. תראה, הרב בן דן, בכל אופן, כמה מהנושאים הנפיצים והכי רגישים שקשורים לפעילות של הנציגים החרדים היו בכל אופן תחת סמכותך. עדיין נזכיר את הסיפור של הגיור ורבני צוהר שמייצרים, גם אולי, אני לא יודע אם זה מרצונכם ולפי ידיעתכם ובהסכמתכם או לא, אבל מייצרים בכל פעם מחדש איזשהו משבר סביב הנושא הזה.
על מה אתה מדבר? על איזה נושא?
אנחנו מדברים על חוק הגיור ועל נתינת הסמכויות לרבני הצוהר.
אז אתה יודע ש בהסכם הקואליציוני, הליכוד הסכים להקפיא החלטת הממשלה בנושא הגיור. זה הסכם הקואליציוני, ואנחנו חברים נאמנים לקואליציה, נפעל בהתאם להסכם הקואליציוני. מה, אני בכלל לא מבין את השאלה, שההסכם הוא הסכם ברור.
מאוד, תשמע, הרב בן דן, אין שום שאלות כמעט מבחינתך, כלומר, הכל ברור והכל בסדר, הם כולם יתנהגו כמו שצריך וכולם יהיו נכונים להסתדר, אז הכל יהיה בסדר, ולמעשה אולי מיותר לרעיין אותך.
אני, סלח לי, אני ממש אינני מבין מה שאתה רוצה. שאלת אותי אם אני רוצה לשתף פעולה עם הנציגים החרדים, אמרתי כן. מה עוד אתה רוצה לשאול? זה דברים ברורים, פשוטים, בוודאי שכן. אני אשמח.
בבית משפט אמריקאי נוהגים לומר no more questions, כשיש דברים כל כך ברורים, ולמעשה התשובות ברורות, גם כשלא נאמרות תשובות, אז התשובות הופכות להיות מאוד ברורות.
אולי אתה לא רגיל, אבל אני אומר תשובות מאוד ברורות. לא מסתתר אחרי שום דבר.
יפה. כך צריך, כך צריך רק עם האמת ועם היושרה ולומר תשובות ברורות. יפה מאוד, הרב בן דהן, סגן שר הביטחון בקרוב ועדיין סגן לשירותי דת, אנחנו מודים לך, ערב טוב.
תודה.
וכעת, חבר הכנסת יואב בן צור משס, שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב לך ולכל המאזינים.
אני יודע שאף אחד מחברי הכנסת לא אוהב שאלה כזו בימים הללו, אבל בכל אופן עבור המאזינים, כי זה מה שמסקרן אותם. האם אתה יודע כבר איזה תפקיד מייעדים לך בתוך סיעת ש"ס?
לא, אינני יודע, וזה בכלל לא משנה. אנחנו משרת את עם ישראל ואת הציבור שלנו בכל מקום שיהיה.
זה ברור שזה לא משנה, וזה ברור שאני שליחי הציבור ונבחרי הציבור נשלחו ועושים את עבודתם בצורה הטובה ביותר, אין לנו ספק
בך. אם אתה שואל לשאיפות, לכוונות, לתאוות ולרצונות, אז אין לי כאלה, ואני שמח שאני חבר כנסת. יהיה מוכן לשרת בכל תפקיד שיעטילו עליי, לשרת לציבור, ממש ככה, ומרבית חבריי לדעתי הם כאלה.
אתה תרשה לי לשאול אותך בעניין תפקיד יושב ראש עשייה, שאיזה שם שמועות מדברות הם מכוונים אותו לכיוונך?
אני לא יודע שמועות, אני לא שמעתי את השמועות האלה. האדם היחיד שמשמח להגיד לנו, להציע לנו דברים כאלה ואחרים, זה יושב ראש התנועה, הוא עוד לא ישב איתי. כשישב איתי יציע, נשמע את ההצעות שיש לו, אני אקבל על עצמי בעזרת השם.
אוקיי, הסיפור הזה עם המשרד לשירותי דת, עם הסגנות שם, אתה יודע, איזה שהן כותרות שיצאו שאין מי שרוצה לקחת את התפקיד הזה, אני מאמין שאם יטילו עליך את המלאכה, אני מאמין שאתה תשמח לעשות זאת, נכון?
אני אמרתי, אני אשמח לעשות כל דבר שיטילו עליי. אני לא רואה פחיתות כבוד לשרת בחבר כנסת בוועדות חשיבות רלוונטיות, ואני לא רואה שום מניעה לחיים בתפקיד אחר. אבל שוב, אם אתה שואל אם זה מה שאני דורש או מבקש, התשובה היא לא. התשובה היא אני מחכה לשמוע מה שרוצים ממני וזה אני אבצע.
אין דרישות, אין בקשות, יש רק קבלה. אוקיי, כי בכל אופן, שמעת את השיחה הקודמת עם הרב בן דהן?
לא, לא שמעתי כל כך.
הוא אומר, מבחינתי אין שום בעיה עם החרדים, אני מוכן לשתף פעולה ואני מוכן להתנהל בצורה של שיתוף פעולה ושל אחדות עם הח"כים החרדים. אני רק מצפה שגם הם יגידו את זה. בהחלט,
בשמחה רבה, אנחנו נשתף פעולה עד כמה שניתן. אנחנו לא חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו מסלול התנגשות. אני חושב שהדברים האלה אפשר לפתור בהבנות ואפשר לשבת איתם. הרב בן דן חבר משכבר הימים. ובהחלט אפשר לדבר עם כולם.
אז הנה זמירות חדשות, תשמע, זה טון אחר מול הבית היהודי ובנט שבקדנציה הקודמת, אפשר לומר, העיקו וגרמו לא אחת לכעס
בשחס. מישהו חכם אמר שבמלחמות יש הרוגים ופצועים משני הצדדים. כשיש שלום אז אין הרוגים ואין פצועים משני הצדדים, ואפשר בהחלט להגיע להסכמות. לא לשכוח שאנחנו צריכים לתקן עוולות שקרו בשנתיים האחרונות, ונתקן אותם בעזרת השם. אבל מעבר לזה, אני אשתדל להגיע להבנה והידברות עם כולם. זה הכיוון גם של יושב ראש התנועה, לכן אני מרשה לעצמי לומר את הדברים, זה לא רק על דעתי.
ברור, כלומר, אתה אומר, גבורה של מנצחים, משרד הדתות בידינו, אין לנו שום בעיה כעת, אם העסק יתנהל כמו שאנחנו רוצים, התיקונים שלנו.
אני לא יודע, אני לא יודע אם יש פה מנצחים ומפסידים.
אני מדבר ספציפית על המשרד הזה.
יש סיטואציות קיימות, כן, יש סיטואציות קיימות. מאידך יש את משרד החינוך שחשוב מאוד לתנועת ש"ס. רשת החינוך זה הדבר המרכזי והחשוב ביותר לתנועת ש"ס, בוודאי שנצטרך לעשות שיתופי פעולה גם במשרד החינוך.
באמת רשת החינוך שאתה בין היתר בעבר עסקת בכך גם כן, איזשהו דיבור על אפשרות עדיין לסגן במשרד החינוך שיוכל להיות אחראי על התחום הזה ולסייע רבות לרשת החינוך הגדולה של ש"ס איפה זה עומד הדיבור?
אני יודע שהסגן הנוסף, המשרד שבו יכהן הסגן הנוסף ייקבע בהסכמה בין ראש הממשלה ליושב ראש תנועת ש"ס. בואו נחיה, ימים יגידו ואיפה באמת יהיה לנו סגן נוסף.
הרב יואב בן צור, חבר הכנסת מתנועת ש"ס, תודה רבה.
תודה לכם, כל
טוב. ערב טוב, יוצאים לפרסומות ושווים עם שער ועניינים נוספים בהחלט היום הזה כאן במהדורה המרכזית.
המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
ערב טוב ושלום לחבר הכנסת דוב חנין.
ערב טוב וערב טוב למאזינים שלנו.
כן, אחד הדגלים המרכזיים שאתה נושא בתוקף תפקידך גם כחבר כנסת בסיעה שהיא מעורבת זה לדאוג למיעוטים. אז מדוע אנחנו לא שומעים ממך איזה שהן ברכות על כך שהמיעוט החרדי מבחינתו הצליח במסע ומתן הקואליציוני והצליח להביא איזושהי, לתקן איזושהי אפליה נגדו כמיעוט?
אז הנה הזדמנות לברך. קודם כל אני מברך על העלאת שכר המינימום. אני חושב שזה הישג חשוב. אני אגב ברכתי עליו גם בהזדמנויות קודמות וגם מעל במת הכנסת. אגב, זה עדיין לא מה שאנחנו ביקשנו ודרשנו, אבל זה צעד חשוב בכיוון הנכון, וזה מאבק שאנחנו מנהלים אותו בשותפות רחבה, ואני בהחלט מעריך את ההתייצבות של תנועת ש"ס בעניין הזה, ומקווה שבאמת אנחנו נצליח להעלות את שכר המינימום באופן שיוציא ממעגל העוני אנשים עובדים. לא ייתכן שרוב העניים בישראל הם אנשים עובדים. אנשים שיוצאים בבוקר מוקדם, או נשים שיוצאות בבוקר מוקדם לעבודה, עובדות כל היום קשה מאוד ונמצאות אחר כך מתחת לקו העוני. את זה אפשר לשנות ולתקן באמצעות העלאה דרמטית אמיתית של שכר המינימום, ואנחנו עכשיו עושים צעד חשוב בכיוון.
רגע, אז שאני אבין, אתה מברך רק על העניין הזה ששכר המינימום או בכלל על כל המכלול של ההישגים?
לא, לא, יש, תשמע, שוב, אני, כמו שאתה יודע, חושב שהממשלה הזו היא ממשלה בעייתית, ואפילו ממשלה מסוכנת, ואולי יהיה לנו זמן להסביר את העניין הזה. אבל כאשר מדובר למשל, אני אתן לך דוגמה אחרת, על החזרת קצבאות הילדים, אז כמו שאתה יודע, וגם המאזינים שלנו יודעים, זה נושא שגם החרדים, חברי הכנסת החרדים כמובן, נלחמו עליו, אבל גם אנחנו נלחמנו עליו. כי קצבאות ילדים זה דרך שהמדינה נותנת סיוע לילדים בעצם, להורים שלהם, אבל בשביל הילדים, בכדי שלא יהיו ילדים עניים, בכדי שבאמת ילדים בארץ הזאת יוכלו לגדול בצורה סבירה, לקבל חינוך טוב, לקבל תזונה מתאימה וכדומה. אז ישנם דברים שהם דברים חיוביים. זה עדיין לא אומר שהממשלה הולכת להיות ממשלה טובה, כי יש בה עוד הרבה דברים אחרים שהם לדעתי בעייתיים ומסוכנים.
אוקיי, אז אנחנו לא מצפים ממך להצטרף כעת לקואליציה, לפרוש ממפלגתך או מהעשייה המאוחדת, שבניגוד לכל הציפיות מצליחה עדיין לשמור על אחדות השורות, אבל האם אנחנו כן נראה תמיכה שלך מספסלי האופוזיציה כשהנקודות האלה יגיעו לדיונים או לחוקים שהממשלה תרצה להעביר, אכן שעוזרים בעניינים האלה של שכר מינימום או של קצבאות ילדים? אתה תפתיע אותנו עם תמיכה גם מהאופוזיציה?
אני חושב שאני לא אפתיע לא אותך ולא אתכם, אלא אני אעשה בדיוק את הדבר הצפוי והנכון. לא רק אני, אלא גם חברי סיעתי, אנחנו נתמוך בכל צעד שהוא לטובת האנשים העניים, אנחנו נתמוך בכל צעד שהוא לטובת העובדים העניים, אנחנו נתמוך בכל מהלך שהוא לטובת זכויות עובדים, ואנחנו גם עשינו את זה בכנסת הקודמת. תראה, אנחנו מפלגה שבמשך הרבה מאוד שנים, אני מדבר כרגע על חדש, במשך הרבה מאוד שנים אנחנו באופוזיציה. זה לא אומר שאנחנו מתנגדים לכל חקיקה שנמצאת בכנסת. אם יש חקיקה שהיא טובה והיא חברתית והיא מתקדמת, אנחנו תומכים בה. אנחנו גם משתפים פעולה עם חברי כנסת ממפלגות אחרות כדי לקדם חוקים חברתיים.
כלומר, למעשה במילים אחרות מה שאתה אומר, לחברי הקואליציה הנרקמת, הממשלה שעומדת לקום כנראה, או בסוף השבוע הנוכחי או בשבוע הבא, ברגע שהחוקים שידונו, ההצבעות יהיו בנושאים חברתיים, כלכליים, סיוע לשכבות חלשות, אתם לא צריכים להיות מודאגים מאותה סיטואציה של 61-59, כיוון שאנו ברשימה, הרשימה המאוחדת, 13 קולות נוספים יש לכם גם מספסלי האופוזיציה.
אני מקווה שלא רק אנחנו, אני מקווה שבנושאים של באמת שיפור מצבם של אנשים עניים, עוד כוחות מתוך האופוזיציה, אנחנו נתמוך בוודאי בכל מהלך אמיתי שישפר את החיים ואת המצב של אזרחים ואזרחים עניים במדינה הזו. אני חושב שעדיין הקואליציה צריכה להיות מאוד מודאגת, כי נדמה לי שהדברים העיקריים שהקואליציה הזאת תתעסק יהיו דברים אחרים, לא הדברים האלה.
מה נראה לך? אלו דברים. הרי מבחינה מדינית, אם יעלו נושאים של הסכמי שלום, ודאי אתם תתמכו. עניינים כלכליים חברתיים תתמכו. הורדת יוקר המחיה תתמכו. אז איפה הבעיה? בדברים ביטחוניים, תקציב לצה"ל?
לא. זהו שלצערי הגדול, הממשלה, גם הנושאים החברתיים כלכליים וגם הנושאים המדיניים, עיקר המעשים שלה יהיו בכיוון ההפוך. אני אתן לך דוגמה אקטואלית מאוד. הממשלה כבר נסוגה מהניסיון להילחם במונופול הגז. מונופול הגז של תשובה ונובל אנרג'י גורם לכך שהגז נמכר, גז שלנו, גז שהוא ישראלי בעצם, נמכר למשק הישראלי במחיר שהוא פי שניים מהמחיר המקובל בעולם. זה משליך על יוקר המחיה. על זה צריך להילחם, נגד זה צריך להילחם. צריך להילחם נגד המונופול, צריך להטיל פיקוח על מחירי הגז. כן, אנחנו רואים שהממשלה הולכת בכיוון ההפוך.
אוקיי, אבל זה עדיין לא משהו, מה זה בכיוון ההפוך? זה עדיין לא משהו מדאיג. אם יש מישהו, חבר כנסת שהביא להקמת ועדת ששינסקי, שלפחות קצת מיסתה את רווחי הגז, זה חבר כנסת גפני בפעולתו בשבוש ועדת הכספים. הוא חוזר לשם, אז אולי אתה יכול להיות רגוע.
אני, קודם כל, חבר כנסת גפני הוא חבר כנסת מצוין, ויש בינינו לא מעט שיתופי פעולה, אבל עדיין אני אומר את זה בצער מבחינתי, חבר כנסת גפני הוא לא ראש הממשלה. ראש הממשלה הוא מר נתניהו, שהולך בכיוון אחר, הולך באותו כיוון שהוא תמיד הלך בו, לטובת הטייקונים, לטובת בעלי ההון, בתחום החברתי-כלכלי. גם אם הצליחו לסחוט ממנו, ואני אומר לסחוט במובן החיובי, כי אני בעד זה, העלאת שכר המינימום, הוא עשה את זה, כמו שאומרים את זה, במקורתנו כמי שכפאו השד. אנחנו יודעים אם יש לנו עסק, ואנחנו גם יודעים אם יש לנו עסק בנושאים המדיניים, והביטחוניים. לצערי הגדול, הממשלה הזו לא מתכוונת להביא הסכמי שלום. אני מאוד חושש, והלוואי שאתבדה, שהממשלה הזו תביא אותנו לעוד מלחמות. כי כשלא הולכים לשלום, לא מייצרים מאמץ אמיתי, אתה יודע,
כשלא מתקדמים קדימה, למעשה הולכים אחורה.
כן, אז נסוגים אחורה.
אבל דיברת על כפרו שד.
במקורות שלנו אומרים, בקש שלום ורדפהו.
דיברת על כפרו שד. חזק
שואלים, מה זה בקש שלום ורדפהו?
אוקיי.
בקשהו במקומך, ורדפהו תרדוף אחריו למקום אחר. אבל הממשלה הזו לא מבקשת שלום, ובוודאי לא רודפת שלום. וכיוון שהיא לא מבקשת שלום ולא רודפת שלום, אנחנו עלולים להגיע לה. מצב מאוד מסוכן לנו ולשכנים שלנו.
כן, רק התוספת של הממשלה הזו לפסוק הכל כך חשוב, שציטטת זה שכשאפשר להשיג שלום אמיתי, אז יש לרדוף אחריו, אבל כשהשלום הוא שלום שברירי, שאי אפשר לסמוך עליו, ולהפך אנחנו רואים מה שהתרחש בעשורים האחרונים בישראל, אז אבל, יש צורך לברוח
ממנו, אבל לרדוף אחריו. השאלה היא מה המשמעות של לרדוף שלום. אם שלום היה דבר קל ופשוט, לא היה צריך כל כך להתעקש, גם לבקש אותו וגם לרדוף אותו. מכיוון ששלום הוא דבר מסובך, כן? איך אומרים במקורות שלנו? העיקר בעולם זה לעשות שלום בין הפכים. כן? זה דבר קשה, זה לא דבר קל לעשות שלום בין הפכים. אבל זה מה שאנחנו מצווים לעשות, אתה יודע, אני מדבר פה דרכך לציבור החרדי, שהמקורות האלה מוכרים לא היטב. ולצערי הגדול, הממשלה לא הולכת לעשות שום דבר בכיוון הזה, וזה מאוד מדאיג אותי. אני הייתי רוצה ממשלה שתהיה קצת יותר נאמנה למסורת היהודית בהקשר הזה.
לפסוקים היהודיים, כן, ודאי שנאמן לנו. נעים לנו, והלוואי שבאמת כולם בישראל ידעו להישען על פסוקים, אפילו שכל אחד, אתה יודע, נותן לזה את הפרשנות מהצד שלו ומהכיוון שלו, אבל עדיין כשנשענים על המסורת היהודית, אזי יכולים להגיע להבנה לזכות קיומנו,
וזכות
היותנו כאן
הרבה
על האדמה, ובהתאם לכך, בהתאם לאותה מסורת גם להתנהל בעניינים האלה המדיניים, האם להתקדם בשלום, האם כשיש סכנת נפשות, ועניין שפיקוח נפש, אם להתקדם במהלכים מדיניים או לא. אתה מבין?
נכון, בהחלט.
אלו הדברים. חבר הכנסת דוב חנין מחדש, אתה בהחלט מפתיע אותנו, אתה אומר, תמיכה מהאופוזיציה כשהעניינים יהיו בנושאים חברתיים, הממשלה הזו תקבל מאיתנו ברשימה המאוחדת. יהיה מעניין, זה בטוח.
יהיה מעניין בטוח, ואני מאחל לכולנו רק טוב.
רק טוב, רק טוב וערב טוב. דוב חנין
רק מחדש. רק טוב וערב טוב, שלום
תודה
שלום.
תודה רבה. סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, אסתי פלט בעריכה סגי פרל מותר טכני השידור, אני מני גרה שוורץ, ומיד אחרי החדשות עם עוד שלל נושאים מענייני היום.
המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
שעה שנייה של המהדורה המרכזית, שבנו אליכם ואנחנו עם נושאים נוספים. אסתי פלד עורכת המהדורה וסגי פרל מותר טכנאי השידור. אני מני גרשוורץ, וכעת אנחנו פונים לכתבנו גואל וקנין. ערב טוב גואל.
ערב טוב מני.
נתחיל מלסכם את היום הזה בכנסת. פעם ראשונה ששרון גל, חבר הכנסת הטרי, למעשה מוצא מהמליאה.
כן, הוא משתלח שם על חברי האופוזיציה בקריאות לא פשוטות, אבל בוא ברשותך מני, אם אנחנו מתחילים לסכם את היום הזה, אז היום מתחיל מהלילה, ובוא נתחיל לראות מה קרה שם מאתמול בלילה, כאשר החלו לשבת בשעה אחת בלילה, לאחר תום הדיון במליאה, בוועדה המסדרת. אם מישהו רצה להכיר או להבין מה כוחו של זאב אלקין, ומדוע נתניהו מאוד רוצה אותו בתור השר המקשר, אז ראה את הקרקס הפוליטי שהוא עשה אתמול למעשה לחברי האופוזיציה. זה היה מופע, אפשר להגיד המופע הטוב ביותר בעיר. הוא ניהל אותם בצורה שאינה משתמעת לשני פנים. היה שם לא פשוט מאוד, הוצאו שם אנשים מתוך חדר הדיונים, אבל המשחק הגדול שהוא עשה שם למעשה, ואת זה פה צריך לזכור, איתן קבל הוא אדם מקצוען, הוא חבר כנסת גם ותיק, ואת זה גם אפשר לומר על מיכל בירן, גם לפני שהייתה חברת כנסת, היא עבדה בכנסת, היא הייתה צמודה לשלי יחימוביץ, שמכירים את העבודה בניגוד לאנשי יש עתיד שלא מכירים את העבודה הפרלמנטרית מתוך האופוזיציה. ואופר שלח היה זה שספג את מרבית המשחקים של זאב אלקין, כאשר למעשה ישנו כלל, אם לוקחים נושא והופכים אותו לנושא חדש, ממילא ההסתייגויות שהם מגישים הופכת לדיון אחר, הם יוצאות מהמשחק. זאב אלקין לקח את מרבית 50%, למעלה מ-50% מההסתייגויות של האופוזיציה בחוק הזה, של אותו חוק שלא מצריך, של 61 לשינוי מספר שרי הממשלה, והפך את למעלה מ-50% לנושאים שונים. מרגע זה למעשה הם כבר לא שייכים לחוק הזה, הם לא ידונו בחוק הזה. הוא בעצם מסייע כרגע שאותו פיליבסטר שמתחיל ממש בשעות אלה וימשך עד כמעט יום חמישי, הוא חתך אותו כמעט בחצי. בליכוד החלו לדבר על מצבת השרים, כאשר אקוניס, אופיר אקוניס הוא זה שמאוד רצה להיות שר, והיה עכשיו סגן השר במשרד ראש הממשלה שקישר בין הממשלה לכנסת, הוא כנראה לא יקבל מעמד שר, הוא הולך להיות ככל הנראה יושב ראש הקואליציה. אמרו לי גורמים בתוך הליכוד שהם קצת חוששים מהדבר הזה, כי זוכרים את זאב אלקין כיושב ראש הקואליציה, הם הגדירו אותו כקילר אמיתי בהתנהלות, וממילא הם חוששים שאקוניס לא יעמוד עמוד בלחצים אותם בהם עמד זאב אלקין בזמנו. איוב קרא שעשה לא מעט קולות בתקופה האחרונה, הוא כנראה יהיה סגן שר הפנים כאשר הוא יהיה אחראי על כל נושא המיעוטים. זה אחד הדברים שהוא רצה, הוא רצה תפקיד של שר, אבל הוא מבין כנראה שהוא לא יקבל אותו. מירי רגב תלך במידה מסוימת למשרד הרווחה, הנושא הזה לא סגור. יש שמועות על דנון במשרד התיירות, אגב אתמול גם רצו שמועות בכנסת על דנון שאולי אפילו ימונה לשגריר ישראל באום. כנראה שנתניהו רוצה לראות אותו כל כך רחוק ממנו, עד שהוא הולך לתת לו או או אולי תיירות. רק אל תהיה לי פה מול העיניים, האהבה בין השניים היא גלויה, ידועה מראש.
אז למעשה השניים היחידים שמשודרגים הפעם זה מירי רגב ודני דנון, בינתיים לפחות.
שוב, בוא, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על הסתייגויות, אז כל רגע נתון יש פה שינויים, יש מלחמות גדולות. מירי רגב חשוב לנושא הרווחה, היא דיברה על הנושאים הללו לא מעט במהלך הקמפיין, אתה בטח זוכר את את הקמפיין הפרטי שהיא עשתה כאשר עם אותו אוטובוס. לא מעט חשוב לה הנושא הזה, נושא של רווחה, של פריפריה. היא גם מבינה שביחד עם יושב ראש ועדת כספים כמו גפני, שמגיע מציבור שצריך אותו, יהיה לה קל מאוד לעבוד, ולכן בנקודה הזו יכול להיות מאוד מעניין, היא מאוד רוצה את זה. השמות שעדיין, השמות החמים שעדיין אין להם תיק ועדיין לא יודעים מה איתם, זה יריב לוין. שוב, כמו שאמרנו, ברובו של המסע ומתן הוא כבר היה קבוי, הוא הבין שכנראה נתניהו הולך להבריז לו, הוא רצה את תיק הספורט, היו לו לא מעט סיבות לכך, ככל הנראה הוא לא יקבל את זה, תיק מאוד חזק.
לא יקבל כלום? זה,
לא, את התיק הזה הוא לא הולך לקבל.
מה כן? מה כן? שר הוא יהיה?
גם בנושא הזה עדיין זה לא בטוח, כי גם שמו עולה לא פעם ולא פעמים לפחות בשיחות סגורות בין נתניהו למקורבו דוד שמרון, שהוא יהיה יושב ראש הקואליציה.
הכל בגדר ספקולציות נכון לעכשיו?
יש פה אין ספור ספקולציות. אם אתה רוצה לדעת מי השרים הבטוחים, אז זה סילבן שלום במקום שבו הוא נמצא היום. לקחו לו את נגב וגליל ונמצא בשס, יש לו את התשתיות, ישראל כץ בתחבורה, משה יעלון במשרד הביטחון, וכמובן ליצמן בבריאות, אריה דרי, כלכלה ונגב גליל, וכמובן אחד מאנשי שס, הוא צריך למצוא מי זה שיחזיק במשרד הדתות, גם הוא נמצא בפרסה לא קטנה בכל הקשור למשרד הדתות.
דיברנו רבות בהקשר של העניין הזה.
המלחמות בתוך הליכוד, עכשיו, פה למעשה מגיעה הנקודה הרגישה של נתניהו, הוא לא מאמין לאנשי מפלגתו, הוא יודע שהם יכולים לברוח לו במאני טיים, ולכן בנקודה הזאת הדיונים על הרחבת הממשלה וההצבעה האחרונה תהיה לפני חלוקת התיקים, ואיש אחד שלא דיברנו עליו, ישראל אייכלר, דובר אתמול, אפילו יצאה הודעה מטעמו שהוא קיבל ועדה לפניות הציבור, או משהו אחר שווה ערך לכך.
בליכוד לא כל כך הם מכירים את ההתחייבות.
מבחינתם זה לא דובים ולא יער, מדברים שהוא יקבל משהו, שאולי ייתנו לו משהו, ישתדלו משהו.
אבל אתה יודע, מי שדוחק את...
בדיוק, אבל יש כלל, מי שדוחק את נתניהו לפינה, אבל עד הסוף, ברגע האחרון, יכול לחטוף סתירה, וכנראה אייכלר יהיה מאלה שחוטפים את הסתירה הזאת. אגב, בסביבת נתניהו אמר לי מישהו בצורה מאוד ברורה.
בוא נקווה שלא.
זה ברור, זה אינטרס של הציבור החרדי במיוחד, אבל אמר לי מישהו...
אם זה תפקיד שטוב לו שם, אז בוודאי, והוא רוצה...
מני, אמר לי מישהו מתוך לשכתו של... מישהו מתוך הלשכה של נתניהו, מני, מישהו מתוך לשכתו של נתניהו אמר לי משפט מאוד ברור. בסוף הציבור החרדי לא יפיל את הממשלה, נתניהו יודע את זה, גם אייכלר יודע את זה, הוא נמצא בתוך איזושהי סיעה שלא יכולה להפיל ממשלה מתוך אינטרס. לא מאמינים שהוא ימתח את החבל עד הסוף.
כן. אוקיי, גואל וקנין כתבנו, תודה רבה על הדיווח המפורט הזה. וכעת אנחנו רוצים לעבור לחברת הכנסת עליזה לוי, ערב טוב.
ערב טוב, מני, ערב טוב למאזינים.
סליחה על ההמתנה, אבל לדעך אנחנו רוצים לעסוק בעניין תעסוקת החרדים, כל מיני נתונים שמתפרסמים לאחרונה ומחקרים שמוכחים דווקא על עלייה בכמות תעסוקת החרדים, אבל... עד דווקא מתפקדך גם בכנסת הקודמת בעניין הדאגה לנשים ולשוויון עבור נשים, בטענות קשות כלפי חברי הכנסת החרדים שלא דואגים מספיק לתעסוקת נשים?
כן, זה לא נושא שהיה על סדר היום. אני שמחה לראות שדווקא בהקשר הזה, בסכם הקואליציוני, יש כמה וכמה נקודות שנכנסו לעניין, למשל תוספת לגזרות החרדיות. כן, אני בעבודה לקידום מעמד האישה נוכחתי לדעת שאין נשים, כי הרי אין נשים חרדיות בכנסת כחברות כנסת, אז הן לא יכלו גם להגיע כמובן להיות בוועדה למעמד האישה.
לא, אבל זה לא קשור עד אין נשים חרדיות שמכהנות בכנסת לצורך העניין. אנחנו מדברים על הרצון לסייע ולעזור, אם זה בתקצוב, אם זה בהעדפה או בנושאים אחרים. אבל השאלה אם בתפקידך, בוועדה לקידום מעמד האישה, אם גם העניין של התעסוקה עלה שם.
אז אם היית רוצה לי להמשיך את המשפט, הייתי ממשיכה ואומרת שהקמתי תפקיד שנקרא משקיפה, והזמנתי נשים חרדיות להיות משקיפות בוועדה לקידום מעמד האישה, וכך פתרתי את הבעיה שהן לא חברות כנסת, ויחד איתן ישבנו לישיבות וזהינו את הנושאים שבהן נשים חרדיות מופלות לרעה. הנושא הראשון שטיפלנו בו זה הנושא של תעסוקה, על פי הבקשה שלהן, אני בכלל מאמינה שתיקון והבנה של מציאות צריך לעשות יחד עם אנשים מהשטח. וזה באמת היה הנושא הראשון שזוהה. הנושא השני זה היה הנושא של רפואת הנשים החרדיות, שזה שווה ככה שיחה נפרדת. אבל באמת הנושא הזה של התעסוקה, נחשפתי לעדויות מאוד 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 קשות, גם של הסייעות החרדיות וגם של התאמרות בעובדות חרדיות במפעלים של הייטק, הן לא זכאיות לתגמולים ולכל הזכאויות של נשים אחרות, כן, רבות מהן חוששות לבוא ולהתלונן, יש עליהן לא מעט איומים, העובדה שהן יולדות בדחיפות במשפחות ברוכות ילדים, ועוד ועוד נושאים במנעד רחב שבהם רציתי והתחלתי לטפל, ויצרתי קשרים עם משרדי ממשלה כדי באמת לבוא ולתת מענה לסוגיה הזאת. ואני יכולה לתת לך עוד דוגמה שבה חברי הכנסת החרדים לא טיפלו. זה כל הנושא של ההשוואה בין הזכאות. אתה יודע שגברים לומדים בישיבות, אז הזכאות כשאתה בא ומקבל משכורת היא בהתאמה, אם זה במחר או בכל מיני חישובים כאלה ואחרים. הסמינרים של הבנות לא.
אפשר, אני לא שם. מאמין שאפשר לשאול אותך, אבל שאלה שנוגעת גם בנוגע להצבעה שלך, למשל על הקלות, לנשים עובדות בכל הקשור למשפחתונים.
אני אומרת לך שוב, שבהרבה מאוד מהדברים, כולל למשל סייעות חרדיות, אני שמחה אגב לראות שגם בהסכמים הקואליציונים עם החרדים, יש לי נקודת אור לראות, זה באמת דברים שנכנסו לטובת נשים. אבל בכלל כל הנושא הזה של סוגיה של עולם העבודה החרדי, גם בהיבט הגברי, גם בהיבט הנשי, המשק משלם בשנה 9.4 מיליארד שקלים בשנה, בגלל אי תעסוקת חרדים. וכל העבודה שלנו הייתה גם בנושאים הללו של לבוא ולפתוח את שוק העבודה לחרדים, אם זה בהקנייה של ידע דעת בכל מקצועות הליבה, אבל גם בהתאמה של קורסים, וגם בכלל לבוא ולהיכנס לעולם העבודה, כי הרי ההכנסות של הביטוח הלאומי היו גדלות, והקופה שהייתה משלמת הקצבאות לקשישים, עניים, בעלי מגובלויות, ילדים, כל התמהיל הזה טיפלנו בו סוגיות גם של שוויון בנטל וגם שיקרנו על עולם עבודה, ואנחנו רואים את השינויים המאוד מאוד גדולים כניסה של חרדים וחרדיות בתוך עולם העבודה.
הזכרת באמת את הסיכומים במסע ומתן הקואליציוני וההסכמים השונים, כמו למשל אני יודע להוסיף שבעניין עבודה לנשים חרדיות, שחברות גדולות מקיימות מרכזי ההשמה בערים החרדיות ומשלמים לאנשים החרדיות פחות ממה שמשלמים לתפקידים מקבילים, והעניין הזה נכנס למסע ומתן, נכנס להסכמים הקואליציוניים, כלומר אנחנו רואים כן דאגה, ואת יודעת,
אני קודם כל רוצה לברך את החברי הכנסת החרדים שהכניסו את זה.
אז אנחנו מגיעים, רגע, אז אנחנו מגיעים לשורה התחתונה לכך שהם מצד אחד כן דואגים, רק אולי לא כל מה שמבחינת עליזה לוי צריך לדאוג, אבל יש כן דאגה.
אני, רגע, מני, אתה רוצה, אני חושבת שיש פה תהליך. הנושאים הללו לא היו עד היום. הם היו, הרי היה לנו סגן שר בריאות, הם היו חברי ועדת כספים, יש פרוטוקולים שמעידים על מה הם עשו ומה הם לא עשו. עד שהגעתי, כי יושבת ראש ועדה, לטפל בנושאים הללו, לא נעשה. נקודה.
Okay. אז, כלומר, במינים אחרות, חברת הכנסת לוי אומרת, אני החלתי לא לפעול בכנסת הקודמת בעניין הזה, ובעקבות העבודה שלי, אז רק אז חברי כנסת החרדים נזכרו להכניס לעניין את העניין הזה למסע ומתן
הקואליציוני. אני פה כדי להמשיך ולעקוב, אני פעלתי כיושבת ראש לטובת כולם, אני מקווה שגם כאן חברי הכנסת החרדים שחלקם יהפוך להיות שרים ומנהלי ועדות יזכרו שהם בתפקיד ממלכתי וידאגו לכל החברה בישראל ולא רק לקבוצה המגזרית ששלחה אותם. כשאתה ממלא תפקיד, תפקיד ממלכתי, אתה חייב לדאוג לכולם, ואני עשיתי את זה לא רק לנשים חרדיות, גם לנשים ערביות וגם לנשים דרוזיות ולבדואיות ולנשים ישראליות בכלל, זה היה התפקיד שלי. באותו מילאתי מתוך הבנה שאני צריכה לדאוג לכל אנשים במדינת ישראל, ואני מייחלת שכל האנשים בממשלה החדשה...
מאזין לדברים שלך אחד מחברי צוות המסע ומתן של ש"ס, שעמל בעניין הזה. יהודה אבידן איתנו, ערב טוב יהודה.
ערב טוב, ערב טוב לך, ערב טוב לאליזה.
אז זהו,
ערב טוב יהודה.
הפעילות שלכם בסיכומים, בהישגים...
רק שאלה קטנה באמת טכנית. כל הסעיפים שהכנסנו בהסכים הקואליציוני, אך ורק בסעיפים האלה, האם את תצביעי בעד?
אני, תן לי שאלה כללית, תן לי דוגמה. תן לי דוגמה, תראה, אני רוצה להגיד לך שבהסכמים...
כל מה שאמרת כרגע, כל מה שדיברת בשיחה, ולא הפרעה,
בהסכמים הקואליציוניים...
נושא תעסוקת חרדים, עידוד תעסוקת חרדים, תקצוב חרדיות, נשים חרדיות, גברים חרדים שרוצים לצאת לעבודה, כל הדברים האלה, האם את תתמכי בסעיפים האלה? אני רק באלה, לא מבקש בשום סעיפים אחרים.
יהודה, אני אומרת לך שדברים האלה צריכים להיות מוסדרים. הם לא צריכים להיות הסכם קואליציוני כזה או אחר, כי אתה יודע למה. כי ממשלה יכולה להתפרק עוד מעט. והדברים האלה צריכים להיות מוטמעים בהבנה.
אבל זה בדיוק מה, דרך אגב, לא יודעת, אני אחדש לך. אנחנו לא רק, אני ספרתי כרגע תוך כדי השיחה שלכם למעלה מ-12 סעיפים שהכנסנו אך ורק בקטע הזה. אבל... אנחנו גם דורשים שזה ייכנס לבסיס התקציב, כדי שלא יבוא מצב שיאיר לפיד עולה מחר ומוחק אותנו לגמרי. כי אנחנו לא סומכים על אף אחד. אנחנו באמת חושבים שהדבר הזה חייב לבוא לידי פתרון. ואני אומר וטועה לעצמי, אחרי כל מה ששמענו, כשזה ייכנס לבסיס התקציב, שזה ייפטר באופן שוויוני, כדי שיהיה באמת עידוד. וכמו שאת אומרת, כל הסיסמאות, הכל בסדר. האם את גרמי לחברייך לתמוך בסעיפים האלה בלבד, לא בנושא הגיוס, לא בנושא ישיבות, לא בנושא כלום, אך ורק בסעיף האלה, עד הרבה, תצעירי את זה.
יהודה, תראה, אני למשל תראה לך דוגמה, לא מה אני אעשה, מה עשיתי? כשנשים חרדיות באו והצביעו ואמרו, למשל, בנושא של סרטן הנשים, שאין מספיק בדיקות האם לומדים מקצועות ליבה כמו שהייתה הבנה?
אל תחזור על הסיסמאות האלה, די לעבוד על הציבור.
יהודה, אני לא מדברת על
הציבור. מעין החינוך התורני, כולם לומדים ליבה. התחננו אליהם במהלך הזמן הזה. פירון רצה, לצערי, אני לא אספר ולא אציע אותו עכשיו את כל מה שהיה בחדרי חדרים, אבל פירון לא יכל לעשות כי אין לו מישהו על הראש. הנה אני אומר לך, אנחנו מלמדים ליבה במהלך החינוך התורני, רוצים את ההשוואה, האוצר מסכים לזה, ומשום מה היה לזה ברקס. אני מקווה שהפעם, אך ורק לטובת האימהות העובדות. אני אתן לך 10 סעיפים, אני אקריך מהם לנו זמן כרגע.
אתה יודע, יהודה, אתה מדברתי, אתה בא באנטי מאוד מאוד גדול.
לא, 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 ממש אנטי.
למה אנטי? למה אנטי? שאלה בסיסית, אם בקדנציה הקודמת, רגע, יושב ראש המפלגה שלך היה שר האוצר בקדנציה הקודמת, למה אז לא דאגת שזה ייכנס לבסיס התקציב? מה כל כך קשה?
סליחה, יש עתיד עציות במצע שלה על קידום של השתלבות חרדים בשוק העבודה, בין השאר לידי מכוני הכשרה תעסוקתית.
אבל למה זה לא
אנחנו מדברים על ביצועים, לא על סיסמאות. הגברת לוי, זה בדיוק ההבדל, זה בדיוק הפער בין לדבר בסיסמאות שזה ביש עתיד עושים מעולה, לבין לבצע בפועל שזה עושים ביהדות התורה ובש"ס כנראה בפועל. על זה אנחנו מדברים, תביא לנו דברים שבוצעו או דברים שיבוצעו, תביא לנו דברים שבעתיד את מתכוונת לתמוך בהם, וכן לתמוך גם אם את כחברת אופוזיציה במשהו שיעזור לנשים חרדיות. אזי אנחנו נוכל לתת לך גם את הקרדיט, לא רק על סיסמאות וכותרות.
אנחנו נשאר מהשחיטה כרגע על הסיסמאות האלה.
אני לא עומדת פה למשפט ציבורי, וזה מה שאתה
לא, ממש לא, חס ושלום, שאלנו שאלה לגיטימית ולא קיבלנו תשובה.
השאלה היא לגיטימית, ויש עתיד הובילה שינויים כוללים לציבור בישראל, ובהקשר הזה, תראה, אני, אחד הדברים שמפנים אליי, גם בעיקר גברים חרדים, זה שלא מקבלים, רוכשים השכלה, ולא מקבלים אותם אל תוך עולם העבודה הישראלי. אני שמעת את זה מעורכי דין, אני שמעת את זה מרואי חשבון, ועוד ועוד. תראו חברים, בסוף התהליך, לבוא ולהגיד לא מקבלים אותנו, זה לא יסתייע. צריך לבוא ביחד, צריך לשרת את המדינה ביחד, צריך ללמוד ביחד, ואז עולם העבודה יהיה פתוח.
אז אני אקריא לך הצעת חוק.
כל הכיסורי דרך האלה, וכל ההסכמים הקואליציוניים שעולים כסף. תראה, אני
מילה אחת, הממשלה תפעל ללא דיחוי להגיש ולהשלים הצעת חוק ברוח הצעת חוק של גפני, יריב לוין, כך שבדומה להוראות ייצוג הולם לנשים ולאוכלוסייה ערבית, יינתן ייצוג הולם ופרופורציונלי לאוכלוסייה חרדית בדירקטוריונים וחברות ממשלתיות במגזר הציבורי. האם אתם תתמכו בהצעת חוק הזאת?
אני אומרת לך שכל תהליך שיוביל לשוויון כולל בחברה, אי אפשר רק בדברים מסוימים לדרוש שוויון ובדברים אחרים לא. אני רוצה, בוודאי שאני רוצה שסייעות חרדים.
כלומר, במילים אחרות, אם כל החרדים יתגייסו לצבא, אז, רק אז, עליזה לוי תתמוך באיזושהי העדפה מתקנת, או באיזשהו חוק שיכול לסייע לנשים חרדיות. הבנתי נכון?
אני רוצה שכמו שהבן שלי משרת בצבא, ונותן את כל כולו לצבא, ולמד לפני שהוא התגייס, למד שנה וחצי בישיבה לפני שהוא התגייס, והתגייס אחרי שהוא למד שנה וחצי בישיבה, בתורת האומנותו, כי כל יום שהוא יכול, הוא חוזר לישיבה ולומד, אז אפשר לשלב את אדם ואדם. זה באשר לכללי. ואם אתה שואל אותי לגבי לימוד תורה, אני כן, אני רוצה שלימדו תורה בעם ישראל, בוודאי.
לא, אני לא שאלתי על לימוד תורה, אני שואל רק על דברים מעשיים ולא על סיסמאות. אנחנו חוזרים כל הזמן לאותו סבב של סיסמאות, של לדבר אך ורק בסיסמאות, במקום לדבר בנתונים. אולי אם אתם ביש עתיד הייתם משכילים באמת לבוא בדברים מעשיים ולבצע, ולא רק לבוא מעל הציבור ולנסות לחנך את הציבור ולומר לו עד כמה הוא לא בסדר, או הנציגים שלו לא בסדר, אולי באמת היינו מגיעים לאיזושהי ישורת אחרת, לאיזשהו משהו שאפשר להגיע איתו למעשים ולא לסיסמאות.
אני רוצה לומר לך משפט, אני חושב שההסכם הקואליציוני הזה של ש"ס ואגודת ישראל הפעם הוא פורץ דרך בנושאים האלה, ואני חושב שאם אתם באמת פיכם ולבכם שווים, באמת אבל שווים, ולא רק אמירות בתקשורת, יש לכם הזדמנות לפחות להראות שאתם באמת מעוניינים בתהליך הזה. קחו את הסעיפים שלנו בהסכם הקואליציוני, ואני מוכן להעביר לך את זה עכשיו.
יש לי זמן עיניים.
יש לי אופן. יש קרוב ל-12 או יותר אפילו סעיפים שנוגעים מפורשות לדבר הזה. והממשלה מחויבת, והמדינה מחויבת.
יש לי את ההסכם שלכם, העלאת שכר לגננות החרדיות, תקצוב קייטנות לחרדים, תוספת תקציב בספר בלי לימודי ליבה.
לא, 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 אני מדבר איתך על הנושאים האלה.
אם אתם דואגים לקייטנות לחרדים, למה לא לדאוג לכל עם ישראל? אם אנחנו מדברים על זה, למה לבוא ולהמשיך להיות סקטוריאליים?
אנחנו מדברים שאם יחודש הפרויקט שעשו קטנות לכל הארץ והוציאו את המגזר החרדי, שאז גם המגזר החרדי ייכנס, מה שעד היום הוא לא היה, זה הסעיף אם לא הבנת אותו. עד היום הוציאו את החרדים מהקטנות, כי אנחנו ילדים בבונים לדברכם, לא זכאים.
כלומר, במשפט אחד שאולי אותו נסכם, כשאנחנו, כשהנסיגים החרדים עושים איזושהי פעילות שבעינייך היא סקטוריאלית, היא תמיד באה לתקן אפליה שהפכה את הציבור החרדי, את המיעוט החרדי למופלה. רק אז באים לבצע איזשהו תיקון שהוא בעיניי הופך להיות סקטוריאלי, למרות שבפועל האפליה היא סקטוריאלית.
מני, תראה, אני רוצה לנצח המיקרופון אצלך, אני לא יכולה לנצח אותך, אני באה ואומרת, אני פעלתי ואני פועלת, באים זה בהקשר של אנשים, אני פעלתי למען נשים חרדיות ואני אמשיך לפעול, למרות שזה לא הציבור שמצביע עבורי. אבל זה חובתי, הייתה כיושבת ראש ועדה. באשר להסכמים הקואליציונים, שחלקם מעורר פלצות ממש, וחלקם מחזיר אותנו באחד לדרגות של 12 השבטים, משום שבאמת זה הסכמים שדואגים לקבוצות מסוימות. אתה יכול להגיד הרבה דברים בביקורת.
סעיף אחד, אליזה, אליזה, סעיף אחד, ממה מעורר אותך פלצות? באמת, סעיף אחד.
מה מעורר אותי פלצות? ההסכמים הקואליציונים הללו דואגים רק למפלגה ולאנשי המפלגה. שאנחנו באנו
מדהים, זה גם מה שיש לך לומר למשל על ההישג בשיניים או בסיוד, זה גם זה דואגים, אלו גם הסכמים קואליציונים שדואגים אך ורק לחרדים.
אני מוכן לתת לך הסברים ואני בטוח שאנחנו נגיע להבנות שזה לא מעורר אותך פלצות. תני דוגמה אחת מה לא בסדר בהסכם הקואליציוני ובוא נדבר עליו שנייה אחת בצורה מתורבתת.
מה לא בסדר בהסכם הקואליציוני? הסכם
שמגיע
סעיף אחד שלא מגיע, את כמה עולים לנו הסכמים הקואליציוניים עם מפלגות החרדיות? למה ראש הממשלה שחרר כל כך הרבה כספים כדי לקנות את מעמדה של הממשלה?
אבל גם ככה
תהיה רואה שעומדת ברוב כל כך מועד.
מה כואב לך? הקצבאות לביטוח ילדים?
לי לא כואב שום דבר. אני רוצה שכולם יהיו שווים. אני לא כואב שום דבר.
את אומרת מילה מאוד קשה ולא מוכנה להצביע על סעיף אחד.
כספי המיסים של מדינת ישראל, של אנשים עובדים, צריכים להתחלק שווה בשווה. שווה בשווה. שווה בשווה. איך יכול להיות שמכניסים למשל? בואו נדבר על זה.
אני חושב שהנקודה הובנה.
שאנחנו הכנסנו בהקשרים של זוגות צעירים, לעומת ותק בשנות נישואים, שאנחנו ביטלנו את זה. אנחנו ביטלנו את זה, כי איך יכול להיות שזוגות, שאני רוצה לעזור לכולם, כמו שעוזרים לזוגות חרדים, צריך לעזור גם לזוגות שמשרתים בצבא ומשלמים מיסים.
כיוון שההשכלה שלך, באמת אני לא מזלזל חז ושלום, והידע שלך בנושא הדיור והשיקום הוא באמת חלש, כי אם את אומרת את הדברים האלה, אני אמליץ להריע
לתייס. אני לא נתתי לך ציונים, אני מבקשת ממך.
שנייה, אני זה.
בכבוד, כן, יהודה, בכבוד, בבקשה.
אני מתנצל אם לא הובנתי נכון. אז הסמאות האלה שמענו אותם גם כן.
אני מציע לך להתנצל בצורה יותר.
אמרתי, אני מתנצל, אמרתי.
אני
לא, לא, גם הגברת לוי, אפשר גם לבקש ממך גם בכבוד, כללי, איך להתנצל, ומה להתנצל בדיוק. בוא נניח את הדברים האלה בצורה רגועה.
אם לא שמעת, אני ממליץ לך לתפוס שיחה עם אריאל אטיאס, שר השיכון לשעבר, פעם אחת ללמוד את הנושא של
הקריטריונים. יש לי לא מעט
שפרות עם אריאל אטיאס. אז אם את חוזרת עליהם, אז את פשוט לא רוצה כשאת אומרת דברים כאלה, או כשמחליטים למשל לעשות סדר עדיפות מפת לאומית, ומכניסים עשרות להתנחלויות, ומוצאים עיר אחת בתר, בגלל שהיא חרדית, ולזה את קוראת אפליה, ולא אפליה מתקנת מה שהחזרנו עכשיו, אז סליחה, עם כל הכבוד, הגאונות לא נמצאת אצלכם, אז אנחנו מותרנו לתקן לפי תפיסת עולמנו. אז לא כל מה שאתם חושבים הוא הנכון. אבל אני אומר לך, אין סעיף אחד סקטוריאלי בכל ההסכם הקואליציוני הזה, לבד מתיקוני אפליה, שזה שוויוני, אך ורק לעשות שוויון okay, במדינה הזאת.
הנקודה הזו ברורה, יהודה אבידן, משפט לסיום ולסיכום שלך, חברת הכנסת לוי, בבקשה, אנחנו חייבים לרוץ לפרסום.
אני לא יודעת על מה יהודה, על מה הקצף יותר, ההסכמים הקואליציוניים הללו נחתמו מול מפלגת הליכוד, וההסכמים האלה ייכנסו לפועל. רק אני אומרת בסופו של יום, תראו, ההפגנות החברתיות שהיו והוציאו את עם ישראל לרחוב, היו על נושאים כלכליים, ההפגנות הבאות תהיינה על נושאים ערכיים, תרבותיים וכלכליים. ואם באמת הממשלה הזאת חפצה חיים ורוצה להוביל שינוי, ואני רוצה שהאחיי ואחיותיי החרדים והחרדיות יהיו חלק מנשמת אפה של החברה בישראל על כל המשתמע, אז אני אומרת,
צר לנו לאכזב אותך, אבל זה לא יקרה.
וצריך, זה כן יקרה. זה בסופו של יום יקרה, ואתם רואים שזה קורה. יש פער ענק בין הצעירים החרדים לבין ההנהגה החרדית, והצעירים החרדים מובילים.
לעולם לא יהפוך הציבור החרדי להיות ככלל הציבור הישראלי, אבל אנחנו לצערי חייבים לחתום את הדיון המאוד מעניין הזה. תודה רבה חברת הכנסת עליזה לביא, ותודה רבה לך גם חבר צוות המסע ומתן של ש"ס יהודה אבידן. אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אתה נשאר בתפקידך באשדוד, או שיש עוד משהו עתידי?
מה השאלה בכלל? מה השאלה? לא מחליפים דבר טוב, אני מבסוט ומרוצה. אתה יודע, חלק מההסכם שלנו עם אריה דרעי היה שחברי צוות המסע ומתן לא מיועדים לתפקיד. אז נכון שאם אריאל אטיאס הוא ירשה לעצמו לשבור את הסיכום, אבל פעם אחת עושים את זה, לא פעמיים.
אז עוד מילה ברשותך על אריאל אטיאס, אתה חושב שדרעי יצליח בסופו של דבר לשכנע אותו לקחת את תיק הדתות?
אני לא נכנס לדברים האלה.
הנה, גם יהודה אבידן בורח מזה.
אנחנו לא מתעסקים איתם.
גם יהודה הגיבור בורח.
לא שבורח. זה לא דברים של מנדט שלי, זה לא הפרשנות שלי. לא כל דבר אני צריך לפרשן, עם כל הכבוד.
בסדר גמור. יהודה אבידן, תודה רבה על הדברים. פרסומות וממשיכים כאן במהדורה המרכזית.
המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
שבנו עליכם, והנושא הזה של הדיון והתעסוקת החרדים אולי יכול לחבר אותנו גם לעניין הבא. פרשננו הקבועים כמדי יום שלישי בשבוע, שלום וערב טוב לבני רבינוביץ'.
שלום וברכה מני, ערב טוב.
סגן עורך ביתד נאמן, או מעורכי יתד נאמן, וגם לרב יוסף שווינגר, מנהל המקומות הקדושים.
ערב טוב.
שמעתם את הדיון האחרון עם עליזה לוי?
לצערי אני לא שמעתי.
גם אני מצטרף לאנל.
אוקיי, אז לא נוכל לשוחח אתכם על העניין הזה, על המשך הניסיונות של יש עתיד לחנך אותנו החרדים, ולומר לנו, כשלמעשה כשמנסים לאמת אותם עם הנתונים, ועם הנתונים בפועל, יש תשובות אמיתיות לא מקבלים, בסיסמאות הם יכולים להמשיך להוביל אותנו גם בקדנציה הנוכחית.
אני חושב שהמגזר החרדי ככלל יותר מדי מתייחס כבר להצהרות של יש עתיד, ולמעשה אנחנו מזינים אותם, אם פשוט נתעלם מהם. אני לפעמים מקנה בחבר הכנסת הרב ליצמן, הוא קיבל על עצמו, מאה של לפיד נכנס, אפילו שר אוצר, וברור שהציבור והנציגות צריכה לו, לא לדבר איתו מילה מטוב עד רע, מסיבה אחת, מה שלא נעשה לא יעזור. הם שונאים אותנו, שונאים אותנו, שונאים אותנו. אני לא אומר שצריך להתעלם ולעשות שטויות בדווקא. אבל יש לפעמים כל אלה שממרים להתחבק, אני אתן לך דוגמה.
השאלה היא לגבי החרם, אתה אומר זה הצעד הנכון, כך צריכים לנהוג כל שאר.
אני לא יודע אם זה חרם, להתעלם. תראה, אני אגיד לך, אני אספר לך על תופעה שלי אישית נורא מציקה. יש למשל עיתונאי בארץ, נקרא לו שטרסלר לצורך העניין. אנשים מהמגזר החרדי, לא אחת, עסקנים כאלה ואחרים, ולא משנה אם זה ליגה א', ב' או ג', מטיילים איתו בבני ברק, מתפארים בו, מתחבקים איתו, אני לא רוצה להגיד לך מתחנפים אליו, וכולם בטוחים שמיה שטרסלר נהיה רב נחמיה. והנה, איך אומרים, לא עוברים 24 שעות, או לא עוברים שבוע שבועיים, והבחור פוער פה נגד השחיטה של הציבור החרדי וכדומה. לפעמים אולי זה צריך להביא לזהירו, אולי מספיק כבר עם ההתלקקות הזאת, אנחנו מתביישים ממשהו, מה הנחיתות הזאת כבר? איך אומר בנט? די כבר.
בני, אתה בטח מסכים עם הרב שווינגר?
ממש ממש לא. אני חושב שעם אויבים מדברים, לא עם חברים. עם חברים אנחנו מדברים באופן טבעי. יש הבדל מהותי בין לפיד שהוא היה שר אוצר, וישב ומה שנקרא הכניס לנו את הסכין וסובב וסובב כל הזמן, ובין עכשיו במקום שהוא נמצא, ואנחנו מתארים לעצמנו גם איפה שהוא ילך. אני כן בדעה שצריך לדבר, וצריך ואפשר
לדבר בהחלט, אין ויכוח.
לדבר ולהוריד את ההסתה, ואתה יודע מה, לפעמים זה באמצעות דיבור, ולפעמים זה באמצעות מה שנקרא, אם אני אגיד זה בביטוי לא הכי סטנדרטי, עם מבוטה על הראש. ומקודם הזכיר הרב שווינגר את נחמיה שטרסלר, ולפני כמה ימים היה לי איתו עימות באחד הערוצים.
ומאז התחיל ללכת עם כיפה.
ואני, לא, הוא לא הלך עם כיפה. אני יכול לומר לך, יוסי, תן לי בבקשה לסיים. אני יכול לומר לך באחריות, שברגע שהוא חוטף מבוט על הראש, ואתה מציג אותו כשקרן, כמסית, כשונא, הוא נמצא בעמדת מגננה, לא אני, לא אנחנו.
אבל מה קורה בעקבות זה, בני? אני מסכים איתך, נניח.
אותו דבר, יוסי,
שינה פעם משהו בעמדותיו בעקבות כל התמונות האלה בפונוביץ', שמו לו שטרמל בפורים על הראש, מה יצא מזה?
לא, מה שאתה, בחלק הזה שדיברת, על הטיולי בני ברק ועל ההתחנפויות ועל ההתלקקויות, אני מסכים איתך לגמרי.
לזה התכוונתי. לזה התכוונתי.
זה אני מסכים, אני מדבר על משהו אחר, אותו דבר אני מדבר גם עם תופעת העיתונאים הסרוגים, שישבו בשבועות האחרונים, מאז שיהדות התורה ועוד לפני חתמו על ההסכם הקואליציוני, עם שנאה והסתה ושקרים בצורה שאי אפשר בכלל לדמיין. ואני אומר לך במפורש, ברגע שהרי בנט חתם על ההסכם, וכולנו ראינו מה קורה, ונחמיה שטרסלר עוד משקר במצח נחושה, ובעימות איתי הוא אומר, סליחה, יש הבדל בין כחלון ובנט, לבין יהדות התורה וש"ס. כי יהדות התורה וש"ס,
אצלהם זה כלים, אצלהם זה
סקטוריאלים, אצלנו זה סקטוריאלים, אנחנו לוקחים לעצמנו, בנט בכלל לא קיבל שקל אחד לסקטור שלו. זה הרי הזוי, מטורף ושקרי.
מה יוצא מזה?
השאלה האם התקפה, נקרא לה בוטה או קטלנית נגד אותם עיתונאים או נגד שטרסלר או נגד יש עתיד, האם זו הגישה?
אני חושב, לדעתי, צריך מצד אחד, מה שנקרא, להחזיק במקל והגזר ביחד. גם לדבר, אבל מצד שני, לא לעזוב את המקל מהיד. מה שנקרא, מי שמרים קצת את הראש, לתת לו מכה על הראש ולהוריד אותו למטה. אין דרך אחרת, כי אני אומר לך בפורש, שאני ראיתי מניסיון של שני עיתונאים בכירים, שחטפו מה שנקרא על הראש כמו שצריך, גם התנצלו, גם שינו את הטון, וישנו את הטון. לא בגלל שהם אוהבים אותנו, ולא בגלל שפתאום אנחנו הפכנו לאהובם, אלא בגלל שהם מבינים שהם יכולים לחטוף בחזרה, ואת אותו בלגיטימציה שמנסים לעשות לנו, אנחנו יודעים גם להחזיר להם.
טוב, אני לא כזה בטוח בעצמי כמו בני, אני עדיין חושב שאנחנו בנקודות מסוימות, עדיין בגלות, ולא תמיד צריך להרגיש את הפריץ, אבל לא סתם שלא צריך להרגיש את הפריץ, הם גם הרבה פעמים לא מבינים על מה אתה מדבר. אני מדבר על תופעה אחרת לגמרי, שאני קורא לכל הידידיי ועמיתיי, תירגעו כבר, אני חייב לספר לך סיפור, מני, אם יש לי עוד חצי שנייה.
יש לך עוד חצי דקה.
במסגרת אירועי לג בעומר שבני נורא אוהב לשמוע עליהם, שוחח איתי איזה עיתונאי בכיר באחד העיתונים הכלכליים. והוא מספר לי כמשיח לפי תומו, שהוא לפני שנה נלקח לסיור לילי בבני ברק, על ידי מספר עיתונאים. והוא אומר לי, תמיני, אני אומר לך עכשיו בכנות, אני התביישתי איך שהם כל כך התפעלו מזה שאני אוכל קוגל וכל הצ'ון, ואני זה שהרגשתי או שמסתכלים עליי כמו יליד, או שאני הסתכלתי עליהם כמו איזה יליד. אומר, למה הם לא יכולים להתייחס אליי כבן אדם רגיל? אני אומר, הרבה פעמים התופעה הזאת, איך אומרים, לא מדובשכם ולא מעוקצכם. לפעמים כדאי גם להתעלם, לאמץ את העמדה של הרב ליצמן, ואני חושב שהיא הוכיחה את עצמה לדבר
קרוב. הרב ליצמן, אתה מדבר על התקופה שיאיר לפיד היה באופוזיציה, ואז הוא לא נפגש איתו, אבל
כן,
הוא,
אבל היה חכים שכן דיברו.
הוא חסך את שבט לשונו מלפיד, הוא הפסיק לרגע לדבר נגדו.
לא התייחסו אליו,
הוא אמר כל הזמן,
בני,
אני לא יושב איתו.
בני, שבמשך כשנתיים, חברי הכנסת החרדים די לא תקפו בפומבי, לא התייחסו ליש עתיד, אבל הנה, קצת הוא טרה הרצועה והרסן השתחרר בחודשים האחרונים,
כי
וכן,
זה
הדיון.
כי אחד מבין את השני, הוא פרנסתו על חרדים, חרדים פרנסתם על לפיד, ואיך אומרים, אני לא רוצה להגיד את הגמור.
כן, אבל כרגע זה בטח לא משרת את האינטרס החרדי, אם אנחנו לא לפני שלו.
אנחנו היום בשלטון, הפרנסה שלנו זה לא מייעל.
אתה שואל אותי מני, אני גם לא רוצה לחשוף את הציבור לדעותיה של אליזה לוי. מה היא לנו? מה יש לנו איתם? מה יש לנו איתם?
הביקורת שלך גם כן הושמעה ונשמעה.
כן, האם צריך להתאמת איתם או לא צריך להתאמת איתם, זה דיון אחר לגמרי. אבל תרשה לי מני להתייחס לעוד היבט, אני לא יודע אם יוסי אוהב את זה כל כך.
במשפט ברשותך.
ואני חושב שבלי קשר לרב יעקב אשר, שאני חושב שזה רצוי וחשוב שהוא יחזור לפעילות בכנסת.
אני חושב שהפעילות בכנסת לא אותו דבר שהוא לא נמצא.
כל ברדה.
אני שמע שרובם בדיכאון שם. כן.
כן, כן. הכי חשוב שאתה בדיכאון.
הוא אומר, מה המשפטים? תן לבני משפט אחד שנוכל להגיע לפרסומים.
שאנחנו מדברים עכשיו על 30 שרים וסגני שרים. שלא יהיו בכנסת, אני אומר לכם, תרשמו ותזכרו, הקואליציה תיפול הצבעה אחרי הצבעה. אין שום אפשרות בעולם ב-61-59 להחזיק 30 שרים וסגנים צמודים למשכן הכנסת, זה פשוט לא יעבוד. תעזבו את יעקב אשר בצד, תעזבו את כל השיקולים. אני מדבר מבחינה עניינית. עד שתוכח הקואליציה...
אני רוצה לשאול אותך שאלה. נניח שיעקב אשר ייכנס באמצעות התקנה...
לא, השאלה צריך גם תשובה, אז הרשווינגר, אני נאלץ למנון לך את אפשרות לשאול את השאלה.
לא, באמצעות החוק של סגן שר, אתה חושב שיוכל להעמיס על עצמו גם תפקיד המשכל וגם את תפקיד ה...
תעביר את השאלה בטוויטר.
כן, אנחנו סומכים, כמו שארי דרעי מסוגל לקחת את תפקיד היושב ראש ותפקיד שר הכלכלה, נגב, גליל, דתות, שכחתי משהו?
בסוף נגמר תמיד בעקיצות, אבל שיש בהם חיוך. בן רבינוביץ' ורבי יוסף שווינגר, אנחנו חייבים לעצור כאן. תודה רבה על הדברים האלה. עצים רצים לפרסומות, ועוד מה שנספיק עד לסיום השעה השנייה של המהדורה המרכזית.
המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
שבנו, וכעת מצטרף אלינו כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, ערב טוב.
ערב טוב מני.
יום השנה, למעשה 40 שנה לטבח הנורא, 22 ילדי צפת שנטבחו על ידי מחבלים צמאי דם במעלות, טבח שעד היום אי אפשר לשכוח את הזעזוע הזה, ואתה היום עולה לצפון.
כן, אני עדיין בצפון, אנחנו בצפת, ממש לפני כמה דקות נחנך כאן בצפת גן הבנים לזכרם, כפי שאמרת, של 22 מבני צפת, תלמידי בית הספר הממלכתי דתי, התיכון הדתי בצפת, תלמידים בגילים שבין 15 ל-17, אשר יצאו לטיול שנתי, לכיוון מעלות, שם הם היו אמורים לעשות את ליל המנוחה שלהם, והנה תופסת קבוצה של מחבלים, שיוצאת מכיוון שטח לבנון, כולם אנשי החזית העממית לשחרור פלסטין, כך הגדרתם, הם פוגשים בדרך בני זוג שנסעו באוטו הפרטי שלהם, רוצחים אותם, בני זוג לא יהודים. לאחר מכן הם מגיעים לבית במעלות של משפחת כהן, רוצחים את בני הזוג כהן ואת ילדם, ואז הם משתלטים באישון ליל על בית הספר הממלכתי דתי נתיב מאיר בצפת. שם שוהים באותה שעה 105 תלמידים, עוד 10 מורים ומלווים. ובמשך כל שעות היום מתנהל מסע ומתן כאשר המחבלים רוצים בשחרור חבריהם, וזה קורה לאורך שעות רבות וארוכות. במשך השעות הללו מספר תלמידים מצליחים לקפוץ החוצה דרך חלונות הכיתה, אבל הבעיה הקשה שאז הבחינו בה במערכת החינוך של אותם ימים, שכל המורים, מני זה פשוט מזעזע, כל המורים עזבו את תלמידיהם, קפצו דרך החלונות, השאירו את התלמידים כאשר הם נמצאים בתוך אחת הכיתות, ספונים שם נתונים לחסדיהם של אותם מחבלים. במשך כל השעות היה מסע ומתן אשר האולטימטום שלו, כפי שיוציב אותו המחבלים, היה לשעה 6 בערב. במשך כל השעות הללו ניסה אז שר הביטחון וראשי מערכת הביטחון להטיל את פעולת החילוץ על סיירת מטכ"ל, בשש בערב, בדיוק באותה דקה שבו היה אמור להיכנס האולטימטום לתוקפו, אז פרצו לוחמי סיירת מטכ"ל לתוך המבנה הזה, אבל וכאן אני נכנס באמת גם לקטע הצבאי, הכישלון היה גדול. הצלף שהיה אמור לפגוע במחבל לא פגע בו, אמירם לוין שהיה מפקד הפעולה, לימים גם היה אלוף פיקוד הצפון, לא הצליח במשך כמה וכמה 7-8 שניות למצוא את הקובה הנכונה שבה שהו התלמידים, ואז בסופו של דבר 22 תלמידים נרצחים, עוד 3 מבוגרים, ביניהם גם לוחם של צה"ל. אז בעקבות כל הדברים הללו, מחליטים מה שאנחנו מכירים היום, להקים את כל היחידות המיוחדות, כולל את היחידה ללוחמה וטרור, כולל את המשמר האזרחי. המשמר האזרחי נוסד ונולד בעקבות האירוע הזה. ואחד הסיפורים המצמררים ששמעתי הערב הזה, זה דווקא מראש עיריית צפת, שם אילן שוחט שמו, שהדודה שלו, אילנה, הייתה בין הנרצחים. היו שם שתי אחיותי ואחותה, והאחות אילנה אמרה לאחותה, תקפיצי דרך החלון, אני לא עוזבת את המקום הזה, לא נוטשת את המקום הזה, ואז בפתקים שלה, היא כותבת שהיא יודעת של אימא שלה, של אימא של הדודה שלה, ישנו בן או בת בבטנה, ברחמה, ואם תיוולד בת, אני מבקש שתקראו לה אילניה, ואם יוולד בן, תקראו לו אילן, וכך היה קברו 4 חודשים, אבל הסיפור הזה לא נודע, קראו לו אילן במקרה לחלוטין. תשמע מני, אחרי 13 שנים, ביום הבר מצווה שלו, מגיע אליו לוחם סיירת מטכ"ל, ואומר לו, מצאתי את הפתק הזה, בתוך אחד הקבצים שאספנו אז, ובפתק הזה היה רשום את הסיפור הזה. זה נחשף הערב הזה בגן לבנים בצפת, במורדות צפת, על רקע השקיעה, בדיוק כפי שאמרת, בתשעים
אל ביער, נכון, תשעים אל ביער. נקווה שאתה יודע, אנחנו נדווח ומעט נבשר רק דברים טובים, אירועים משמחים על ניצחונות ועל שמחת חיים בוודאי, ולא על אסונות. תודה רבה קובי פינקלר.
תודה לך על ההזדמנות להביא את הדברים הללו.
תודה, תודה, ערב טוב. כאן אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית, לא לפני שנזכיר לכם המאזינים, האם אתם זוכרים ביום הבחירות או למעשה יום למחרת הבחירות, עוזרו של מקלב מקבל הצעה של עשרות אלפי שקלים מנגיד מחסידות סאטמר, העיקר שלא ילך לבחור. הוא הולך עם העניין הזה למרן הרב שטיימן, מרן הרב שטיימן אומר לו, תוותר על הכסף הזה, ובזכות זה אני מברך אותך לבוא בעברית האירוסין. זה קורה הערב, ממש שלושה חודשים אחרי הבחירות, אפילו פחות. ומזל טוב לעוזרו של חבר הכנסת מקלב. עד כאן המהדורה המרכזית, אסי פלד עורכת, סגי פרלמוטר טכנאי השידור, תודה גם למוישי כאן שהפיק אותנו. אני מני גרשוורץ, המשך האזנה הרבה, להתראות בשמחות.